טוב, אז בואו נתחיל. אנחנו במזמור י' א', מזמור י' א' פותח ככה: למנצח לדוד, בהשם חסיתי. איך תאמרו לנפשי, נודי הרחם ציפור. בהשם חסיתי, אני קודם מסביר את הפשט, בסדר? כמו שתמיד אנחנו עושים. בהשם חסיתי, איך תאמרו לנפשי, איך אתם, מי שזה לא יהיה, תגידו לנפשי, נודי הרחם ציפור. איך מסבירים את הסוף הזה? ערב טוב. איך מסבירים את הסוף הזה? יש פה שאלה גדולה בין הפרשנים. יש כאלה שיסבירו איך תאמרו לנפשי, לנפש של דוד, נודי מלשון לנדוד, כן? נודי הרחם ציפור, הכוונה היא צריך פה להוסיף מהרחם כציפור, מההר שלכם כמו ציפור שהיא נודדת. זאת אומרת, אתם מנסים לסלק אותי ולחייב אותי לנדוד. רשי פה מביא למשל את מה שחזל מביא בסוף מסכת כתובות, על זהו דוגמת: כי גירשוני היום מהסתפח בנחלת השם, שגירשו מהארץ לחוץ לארץ. אז זה הכוונה באמירה הזאת. יש כאלה שמפרשים בצורה קצת אחרת, הרב הירש פה מחלק את זה אחרת: איך תאמרו לנפשי נודי, נודי מלשון הנדודים שלי, כאילו אני זה שנודד, אני זה שלא יציב. ואז הוא בא וטוען כנגדם: הרחם ציפור. כלומר, ההר שלכם, מה שאתם חושבים שהוא יציב, כן, סטייבל, כלומר, הוא בעצם ציפור. אתם אומרים שאני נודד, אתם בעצם אלה שנודדים. עוד מעט נבין קצת יותר מה עומד מאחורי זה. בכל אופן, משפט קצת קשה. עכשיו משפטים קצת יותר קלים. כי הנה הרשעים ידרכון קשת, כוננו חיצם על יתר, לראות במו אופל לישרי לב. הרשעים ידרכון קשת. מה זה אומר לדרוך קשת? אז אנחנו יודעים שתמיד לפני שיורים, מה?
כמו לדרוך נשק,
נכון. מאיפה זה בא? זה בא מפה. מה זה אומר לדרוך את הקשת? לדרוך, מה? אז זה לא לכוון, אלא לדרוך, הכוונה היא בדיוק, כשאני מושך את החץ אחורה, אני מושך את היתר, את המיתר שעליו, את החוץ שעליו, שהוא זה שממנו החץ מקבל את התנופה, אני מושך אותו אחורה. עכשיו, למה זה נקרא לדרוך? אז רש"י מסביר שבגלל שהקשתות, לא בטח ראיתם את זה מתישהו, שהקשתות הן היו גדולות. ערב טוב, יש מקום? יש, אוקיי. הנה, חגית. בגלל שה... מה זה? כל סוף? רש"י אומר, בגלל שהקשתות היו גדולות וחזקות, אז הרבה פעמים כדי לדרוך, היה צריך פשוט לדרוך על זה. זאת אומרת, לשים את הקשת על האדמה, לשים עליה את הרגל, ואז בתור קונטרה למשוך את זה כלפי מעלה. בסדר? לכן זה נקרא לדרוך, ומשם הגיע המושג הזה של לדרוך את הנשק. משם זה בא. אז מה עושים הרשעים? כי הנה הרשעים ידרכון קשת, כוננו חיצם על יתר, כלומר הם מכינים, שמים את החץ על היתר, היתר זה אותו מיתר, כן, אותו חוט שעליו מותחים את החץ, לראות במו אופל לישרי לב. כלומר, באופל, בחושך, כשלא רואים אותם, אז הם יורים בישרי לב, הם יורים באנשים שהם ישרי לב. כי השתות יהריסון, השתות יהריסון, צדיק מה פעל. מה זה השתות? שתות זה הפירוש הפשוט, הוא מלשון יסודות, כמו תשתית. מכירות את המילה הזאת בעברית? כן? בסדר? יש? ת, תשתית. תשתית הכוונה היא היסודות שעליהם בונים את הבניין, ועם מה שהרשעים עושים, הם הורסים את היסודות, הורסים את היסודות של העולם. הם הורגים את הצדיקים, ואז צדיק מה פעל? צדיק מה פעל? אז מה שהאדם הצדיק פועל בעולם, כשיש רשעים שהורגים אותו, מתנכלים לו, עושים לו רע, אז הוא לא יכול לפעול את מה שהוא פועל. השם בהיכל קודשו, השם בשמיים כיסאו, עיניו יחזו, עפעפיו יבחנו בני אדם. זה נראה שפה יש תשובה. זאת אומרת, עד פסוק ג' יש פה טענה, הרשעים עושים מה שהם רוצים, והם מפילים את הצדיקים, ואז צדיק מה פעל, והנה מגיעה התשובה. זה מאוד קשור למזמור הקודם שראינו, נכון? גם שם במזמור הקודם ראינו בעצם את אותה טענה, שהרשע מצליח ומצליח ומצליח, ומה עונים על הדבר הזה? והנה פה יש לנו תשובה. השם בהיכל קודשו, השם בשמיים כיסאו, כן, הקדוש ברוך הוא נמצא בהיכל קודשו, הקדוש ברוך הוא כיסאו בשמיים, כלומר הוא משגיח, עיניו יחזו, העיניים של הקדוש ברוך הוא חוזות, חוזות הכוונה היא רואות, יש שם כזה? יש. ודף, הנה, יש כמה. העיניים של הקדוש ברוך הוא כביכול, עיניים זה הרי השגחה, עיניו יחזו, אפאפיו יבחנו בני אדם. האפאפיים זה מה שסוגר את העיניים, מה שנמצא על העיניים, והקדוש ברוך הוא רואה ובוחן בני אדם. מה? מרחוק. מרחוק. אוקיי, בסדר, בסדר גמור, עוד מעט נראה. עוד מעט נראה, את אומרת נכון, שנייה. השם צדיק יבחן, ורשע ואוהב חמס שנאה נפשו. השם בוחן את הצדיק, אבל את הרשע שאוהב חמס, כן, היום זה כפשוטו אוהב חמס, כן, רשע אוהב חמס שנאה נפשו. הקדוש ברוך הוא שונא אותו, ולכן הקדוש ברוך הוא לא בוחן אותו. ככה זה נראה, נכון? ככה זה נשמע. את הצדיק השם יבחן, ואת הרשע הוא לא בוחן. מה זה בא להגיד?
אין מה לעשות איתו.
אין מה לעשות איתו. אז באמת, באמת הפירוש שכאן המפרשים מביאים, זה שתמיד כשאדם רוצה לבדוק, לבחון את הכלים שלו, אם הם כלים טובים, אז הוא לוקח את הכלים החזקים, ואותם הוא בוחן. אבל את הכלים החלשים הוא לא בוחן אותם, כי הוא יודע שהם ישברו מיד. אז הקדוש ברוך הוא בוחן את הכלים החזקים, שזה את הצדיקים, והרשעים, כיוון שהם כלים חלשים, לכן הוא לא בוחן אותם. טוב, זה יפה בתור פשט בפסוק, את ההיגיון בזה אני לא כל כך מבין, אז לכן מה? לכן הצדיק הוא זה שסובל, לא רק שהוא צדיק, הוא גם צריך לסבול. והרשע, לא רק שהוא כלי חלש, הוא גם נהנה מזה. אז צריך להבין מה הכוונה פה, נראה עוד מעט. מה?
אולי בעולם הזה.
כן, ברור. אבל זה לא נגמר. זאת אומרת, את הבחינה שמוסה לצדיק, מה עם הרשע, ואוהב חמאס שנאה נפשו, ימטר על רשעים פחים אש וגופרית, ורוח זלעפות מנת כוסם. איך שלא תתרגמו את הדבר הזה, זה לא נשמע סימפטי, בסדר? נכון? פחים, אש, גופרית, רוח זלעפות, כן, רוח מאוד חזקה ששוברת, מזעזעת, מנת כוסם, מנת כוסם הכוונה היא זה החלק שמגיע להם לרשעים, כי צדיק השם צדקות אהב ישר יחזו פנימו. אז השם הוא צדיק והוא אוהב צדקות, ישר יחזו פנימו, פנימו זה לשון של פנים, נכון? פנימו לשון רבים, פנים של מי? על מי אנחנו מדברים? הפנים של השם? זה לשון רבים? לא הגיוני. מה? אנחנו, נכון? אוקיי, מי זה אנחנו? יש לנו צדיק. מה?
זה פנים שלו.
פנים שלו.
פנים שלו או פנים שלהם? תביאי מו ותיטעי מו בהר נחלתך. מה זה? תביאי מו, תביא אותם. תיטעי מו, אותם. יש מקום אחד אולי שבו באמת זה יכול להתפרש כלשון יחיד. זאת שאלה בין הפרשנים. אני לא מכריע כרגע, אנחנו נראה בהמשך, אבל יש באמת כאלה שפרשו שפנמה הכוונה היא כאן לשון יחיד, וישר הכוונה היא אדם שהוא ישר, כן? יחזה את פניו של הקדוש ברוך הוא. אבל יש כאלה שפרשו לשון רבים, ואם זה לשון רבים, זה ודאי לא הולך על הקדוש ברוך הוא, אלא על מה זה הולך בפסוק?
צדיקים.
מה? על צדיקים, אנחנו מדברים בפסוק. יחזו, בסדר. מי יחזו?
ישר.
מה? ישר זה אחד. איפה הרבים? אז את אומרת יחזו, הכוונה היא הצדיקים. מה?
מלאכים או משהו?
רגע, אבל לא מדובר על זה בפסוק. אז יחזו זה המלאכים, או היחזו זה הצדיקים. זאת אומרת, שלא כתוב פה בפסוק, אנחנו מדברים על מישהו, קבוצה שיראו.
שהפנים של הצדיקים יחזו את השם?
לכאורה, לפי זה.
אז הישר השם.
מה? הישר, צדיק וישר השם, והצדיקים הם אלה ש... שיחזו את הקדוש ברוך הוא. אנחנו עוד מעט נראה פירוש אחר שמונח פה בתוך פשט הפסוק, עוד מעט נראה. זה על כל פנים הפשט של המזמור, אותי זה די ישיר בבלגן הפשט הזה, אבל בכל אופן יש לנו איזשהו המשך למה שראינו קודם. יש כאן טענה, הרשע משתולל, עושה מה שהוא רוצה ומצליח, יורה בחץ ובקשת ופוגע בצדיקים. ואז מה התשובה לזה? התשובה לזה, הקדוש ברוך הוא משגיח, הקדוש ברוך הוא נמצא מלמעלה בהיכל קודשו, בשמיים כיסאו, הוא בוחן את הצדיקים, בסוף הרשעים יחטפו, וזהו, זה הסיום של המזמור הזה. כדי להיכנס פנימה לתוך העניין, אני רוצה דווקא להיכנס מתוך איזשהו דבר שנוגע לימים שלנו, הלכה למעשה שנלמדה מתוך המזמור הזה, וזה נמצא לפניכם במקור א', או דף, אני לא בטוח שיש. סדרות? אוקיי. אז בואו נראה את מה שכותב הטור. הטור בהלכות תשעה באב, בסימן תו קופנון א', הטור זה רבנו יעקב בעל הטורים, בנו של הראש, בנו של רבנו אשר. והוא כתב שם ככה, כתב רבנו שבט טוב. דהו הדין, נמי כלים חדשים אסור לתקן בשבת שחל תשעה באב להיות בתוכה. כן? הלכה ידועה, נכון? אסור להכין, לתפור כלים, בגדים חדשים. כלים חדשים הכוונה היא לבגדים חדשים בשבת, כלומר בשבת הכוונה היא בשבוע שחל תשעה באב להיות בתוכה. דגרסינן בירושלמי, כיוון שלמדנו בירושלמי, בתלמוד הירושלמי, בפרק מקום שנהגו, זה במסכת פסחים, נשי דנהיגי, נשים שנוהגות, דלא למשתי אמרה, כלומר לא לטוות צמר, למשתי אמרה, אמרה זה צמר, למשתי הכוונה היא לטוות, לא לטוות צמר מגו דעה אל אב, מאז שנכנס חודש אב, מנהגה. מנהגה זאת אומרת זה מנהג נכון. זה מנהג נכון. אז המקור למנהג הזה זה בירושלמי. הוא פירש רבינו ניסים, מה זה למשתי אמרה? מלשון או בשתי או בערב. יש שני סוגים של חוטים, נכון? יש חוטי שתי ויש חוטי ערב. בסדר? נכון? מכירות את זה, כן? אז למשתי אמרה הכוונה היא לא להכין את חוטי השתי, לא לטוות החוטים האלה. וכיוון שהשתי אסור, כיוון שאסור להכין את החוטים האלה, כל שכן תיקון בגדים חדשים. זה ודאי יותר חמור להכין את כל הבגד מאשר רק לטוות את החוטים. וראוי להחמיר בזה מראש חודש, דהיינו נמי בכלל מיעוט שמחה. זאת אומרת, כיוון שכתוב מי שנכנס אב, המשנה אומרת מי שנכנס אב ממעטים בשמחה, אז זה חלק מלמעט בשמחה, לא להכין בגדים חדשים. בגדים חדשים זה דבר שמשמח. אומר הטור, ואית נוסחאות, יש נוסחאות דגרסי, יש כאלה שגורסים בירושלמי גרסה אחרת. נשי דנהיגי דלא למיכל ביסרה ולמשתי חמרה, לא לאכול בשר ולשתות יין. עכשיו תשימו לב עד כמה שההבדל בין הנוסחאות הוא קטן. הנוסחה הראשונה אומרת לא למשתי אמרה, זה לא לטוות צמר. לא למשתי חמרה, זה לא לשתות יין. אוקיי?
המשתי יכול להתפרש או
שתי. בדיוק, או שתי, או שתייה, משתי, בדיוק. בדיוק. ומזה נהגו במקומות שלא לאכול בשר ולא לשתות יין בשבת זו, כלומר בשבוע הזה, שבוע שחל בו תשע באב, ויש מוסיפים מראש חודש עד התענית. בסדר? את שני המנהגים אנחנו מכירים, שני המנהגים האלה נפסקו להלכה, גם לא מכינים בגדים חדשים, גם לא קונים בגדים חדשים, וגם לא שותים יין ולא אוכלים בשר, והכל בעצם בא מתוך השאלה איך גורסים בירושלמי, למשתי אמרה או למשתי חמרה. עכשיו, הקטע המאוד מאוד מוזר בכל הסיפור הזה, זה מה המקור לכל ההלכה הזאת? מה המקור למנהג הזה? אז תראו מה שאומר הירושלמי במקור ב', אמר רבי זעירה, זה ציטוט של אותו ירושלמי, נשיה דנהגן דלא למשתי מן דאב עליל, כלומר לא לשתות או לא לטוות מאז שחודש אב נכנס, עליל זה נכנס, מנהג, זה מנהג נכון. ומה הסיבה? שבו פסקה אבן שתייה. שבו פסקה אבן שתייה, אבן השתייה זה האבן שעליה בנוי בית המקדש, רובע הזה, ממנו הושתת העולם, נכון? כך אומרת הגמר מסכת יומא, ממנו הושתת העולם. רוב הפוסקים אומרים שזאת הסחרה, מה שנקרא, האבן שנמצאת היום בתוך כיפת הסלע. האבן הזאת, בעומק שלה, ופסקה בו אבן שתייה, מטעם, כי השתות יהריסון. זה המזמור שלנו, נכון? כי השתות יהריסון, השתות זה אבן השתייה, וכיוון שאבן השתייה נהרסה, לכן מה? לכן נשים נוהגות דלא למשתי אמרה או דלא למשתי חמרה.
זה נשמע שגברים יכולים לשתות.
מה?
זה נשמע שאם זה חמרה אז גברים יכולים לשתות.
ואם זה אמרה אז מה?
ואם זה אמרה זה היה התפקיד של הנשים.
כן, אז מה יהיה אם יש גבר שכן רוצה לעשות?
אבל זה כאילו, נראה לי שזה כאילו הלשון של ההלכה. אבל אם זה לשתות, אז זה כאילו אנשים ששותים זה. לא? אין הבדל בזה?
כן, אולי, אולי, אני לא בטוח.
כאילו זה אנשים שטובים, כאילו זה, כאילו נשים טובים, זה רואים את זה. אבל כאילו שנשים שותים, זה נשמע מוזר שזה נשים ש...
אני דווקא הייתי מפרש את זה אחרת. אני הייתי מפרש את זה בכיוון הפוך. זאת אומרת, זה מנהג שהאנשים צריכים ללמוד מהאנשים. זאת אומרת, הגברים לא מספיק רגישים כדי להבין את זה. נשים רגישות יותר, הן מבינות את זה. ולכן זה מה שהן נוהגות.
זה משום שמי שלמד את זה,
זה שתי גרסאות, זה או זה או זה. נכון. או זה או זה.
אנחנו עושים את הכל.
אנחנו עושים את שניהם.
זה אנחנו גם מראש חודש. כמובן. זה התשובה שחל בו.
מה? נכון? נכון, נכון. מה, לגבי מה?
לא.
לגבי מה? בשר ויין לא ובגדים לא.
לא, בשר ויין לא.
גם בגדים לא. גם בגדים לא. לגבי תספורת כן, אבל לא מעבר לזה.
אז לקנות בגד חדש זה לא קשור לעניין הזה ש...
אז זה כן, זה כן. חלק מהפוסקים מביאים שזה גם כן נכלל, וכמו לתפור בגד חדש, ככה גם יש בעיה לקנות בגד חדש, אבל זה נכון שזה לא לגמרי פשוט.
אבל מ-17 בתמוז אסור
לקנות. מ-17 בתמוז הבעיה היא בגלל שהחיינו, זה הכל. אז אם זה בגד שלא מברכים עליו שהחיינו, אין בעיה לקנות אותו. היום רוב הבגדים אנחנו לא מברכים עליהם שהחיינו. אז אין בעיה. בסדר?
זה גם הסיבה שעכשיו
במרכז
יש תקורים. כל
החנויות.
לא, אולי
זה משהו החנייה
שם.
מה, אני חושב שסדור רואים את זה כבר שנה.
באמת?
מי יוצאים בתמוז, יש מבצעים.
למה?
נכון. ובשישה באב, עוד יותר מבצעים.
מה, שזה יהיה דבר העבד, שזה יהיה דבר העבד.
אז אפשר לקנות, זה לא יהיה
להם. שזה מסתור.
הם חושבים את
האחד בסתם, זה דבר.
וואו, יהודים הולכים רחוק.
שכב ישראל, לא?
מה, הקמים המילים? אנשים לא פונים שלושה שבוע.
יפה מאוד. זה דבר עבד בשבילם. זה הנקודה. הם צריכים את הפעם. בסדר.
כולם נשים אחרי
תשעה.
צריכים לשכנע
את היהודים
הקשיבים
ועושים את
ההלכה. לבוא ולקנות. לבוא ולקנות את זה. טוב. ברוך השם. ברוך השם. באמת קנות את זה. טוב. בקיצור, אני, בואו נרד מהמרכז, נחזור לפה, בסדר? אנחנו ברמת שילה. עכשיו בואו, אני רוצה אבל לשאול שאלה פשוטה. מה הקשר בין המקור לבין הסיפור של אבן השתייה, לבין הסיפור של הבגדים? זה אני לא מצליח להבין. זאת אומרת, מילא, לא לשתות יין ולא לאכול בשר, אוקיי? אנחנו יודעים, שמחה זה בשר, יין, אבן השתייה, בית המקדש נחרב, אז אנחנו באבלות, אז לא שותים, ולא שותים יין, לא אוכלים בשר. בסדר. אבל בגלל שאבן השתייה בטלה, לכן לא עושים חוטי שתי? זה סמנטיקה מאוד נחמדה, זה ככה דומה במילים, אבל חוץ מזה אני לא רואה שום קשר, באמת שום קשר. אז את זה אנחנו צריכים לנסות להבין, אנחנו נחזור לזה בעזרת השם בסוף, אבל אני רוצה לפני כן שאנחנו ניכנס אל הפירוש של המזמור הזה, ובשביל לפרש את המזמור אני בחרתי בדרך של המלבים. אני לא יודע אם אמרתי לכם את זה, בטח אמרתי את זה כבר פעם או פעמיים ואפילו יותר, מסתכלים במפרשים, גם בראשונים וגם באחרונים. לפעמים, הרבה פעמים, אפשר לראות שממש, כשאתה קורא את המזמור לפי רש"י, זה מזמור אחר לגמרי מאשר לפי הרד"ק. זה מזמור אחר לגמרי מאשר לפי המלבים, ואחר לגמרי מאשר לפי הרב הירש, ופשוט מזמורים אחרים לגמרי. אפשר לפעמים למצוא נקודות משותפות, אבל יש פה המון המון מקום לפרשנות של כל אחד מהמפרשים, ולכן אני לא בדווקא בוחר תמיד מפרש אחד, אלא אני משתדל לקחת את העניין שיותר מתאים ושייך למה שאנחנו רוצים לדבר עליו. אבל אני חושב שזה בעצמו חלק מהעניין של תהילים, כמו שדיברנו על זה בהתחלה. תהילים זה ספר של תפילות, זה ספר שהוא נוגע לכל הדורות, כיוון שהוא נוגע לכל הדורות, אז גם התפילה הזאת נכונה, וגם התפילה הזאת נכונה, וזאת נכונה, אז כל הפרשנויות האלה נכונות, רק תלוי באיזה זמן אתה מדבר. טוב, אז בואו נראה מה שאומר המלבים. המלבים אומר ככה, כי הנה הרשעים ידרכון קשת. יש לכם? פסוק ב', כי הנה הרשעים ידרכון קשת, כוננו חיצם על יתר, לראות במו אופל לישרי לב. מה?
כתוב
הפוך. במלבים זה כתוב הפוך. טוב, כי זה הפירוש שלו כבר. זה הפירוש שלו. אומר פה המלבים דבר כזה. כי הנה הרשעים ידרכון קשת, וגם כוננו את חיציהם על יתר, לראות לישרי לב במו אופל, שעורבים על הישרים באופל להקותם נפש, וחיציהם מכוננים, כלומר, מה?
מחודדים.
לא, מכוננים הכוונה הם מכוונים, מכוונים כמו שצריך, וגם יצליחו במעשיהם, הם גם מצליחים לפגוע. כי השתות יעריסון, שמהרסין יסודות העולם, שמאבדים צדיקי יסודי עולם, ומחריבים יסודי הקיבוץ המדיני ושלומם. זאת אומרת, הם הורסים את החברה. לא רק שהצדיקים מפסידים בגלל זה, אלא כל החברה, קיבוץ המדיני, זאת אומרת, הביחד של כל החברה. הם הורסים את השלום, הורסים את החברה, והם מצליחים לעשות את זה. ובכל זאת, צדיק מה פעל? ופה הוא אומר פירוש מעניין. אחר שהשם הוא הצדיק, צדיק הכוונה היא לא לאדם הצדיק, אלא צדיק הכוונה היא צדיקו של עולם, לקדוש ברוך הוא. כיוון שהשם הוא הצדיק, היה ראוי שיפעל פעולה השגיחית לאנוש את הרשעים ולהגן על הצדיקים. שזה ראוי שיפעל מצד הצדק והמשפט. ומדוע לא פעל מאומה? למה הקדוש ברוך הוא לא פועל? למה הקדוש ברוך הוא לא עושה עם זה שום דבר? על כורחך שאינו משגיח. וזה כטענות איוב שטען כן להכחיש את ההשגחה. זאת טענת בני דורו. זאת הטענה של בני דורו של דוד המלך. אם הרשעים מצליחים לעשות את כל מה שהם רוצים לעשות, והקדוש ברוך הוא לא עושה עם זה שום דבר, סימן שהקדוש ברוך הוא לא משגיע. דיברנו על זה בפעם שעבר. גם כן, אותה, ממש אותה הטענה. ועכשיו דוד המלך מתחיל להשיב על טענותיהם, והאמת היא שהפירוש של המלבים לפסוק ד' זה בעצם מה שתפס אותי, ולכן החלטתי ללכת דווקא בכיוון הזה. הוא כותב פה ככה, השם, אני קורא עוד פעם את הפסוק, השם בהיכל קודשו, השם בשמיים כיסאו, עיניו יחזו, אף אפיו יבחנו בני אדם. שמתם לב שזה כפול, נכון? השם בהיכל קודשו, השם בשמיים כיסאו, עיניו יחזו, אף אפיו יבחנו. זה כפול. אומר פה המלבים ככה, דלתות הכתוב מקבילות. פה צריך לדעת משהו בספרות, נכון, נכון. מה? דלתות, כן? דלתות הכוונה היא ל... איך זה? מה? פתיחה של משפט, נכון. אם אנחנו מחלקים, אם אנחנו לוקחים את הפסוק ומחלקים אותו, נניח לשני חלקים או לארבעה חלקים, הפתיחה נחשבת דלת. כמו שהדלת פותחת את הבית, אז הפתיחה נקראת דלת. דלתות מקבילות, זאת אומרת שיש לנו פתיחה מול פתיחה. בסדר? אז צריך לקרוא את הפסוק הזה בהקבלה. בואו נראה את איך המלבים קורא את זה, ואז נראה את זה בפסוק. דלתות הכתוב מקבילות, השם בהיכל קודשו, עיניו יחזו, והוא מוסיף את המילים בני אדם. השם בשמיים כיסאו, אף אפיו יבחנו בני אדם. תראו את זה בפסוק. כתוב בפסוק, השם בהיכל קודשו, השם בשמיים כיסאו. אז אומר המלבים, תשים אותם אחד מול השני. בסדר? אוקיי? השם בהיכל קודשו, מתחת להשם בהיכל קודשו, עיניו יחזו. אחרי זה, השם בשמיים כיסאו, מקביל, מתחת להשם בשמיים כיסאו, אף אפיו יבחנו. מה זה אומר? מה ההבדל בין עיניים לבין אפאפיים? מה ההבדל בין אחד קודשו לבין בשמיים כיסאו? אומר המלבים ככה, רצונו לומר, שאנחנו רואים שהשגחת השם בעולמו, ופחרו ועושו, השכר והעונש, היא לפעמים גלויה ופעמים צפונה. אומרת, לפעמים אתה רואה את זה מול העיניים, לפעמים זה צפון, לפעמים זה נסתר. שמצד אחד, יראה המשכיל ויצייר לעצמו, שהשם יושב בהיכל קודשו, בבית המקדש למטה, כמלך היושב בין בני עמו, שופט ודן ומשגיח על מעשיהם. זאת אומרת, לפעמים ההשגחה של הקדוש ברוך הוא נראית כמו מלך שנמצא בתוך הארמון שלו. כמו מלך שיושב בתוך הארמון שלו, מה שנקרא בהיכל קודשו, היכל קודשו זה הארמון שלו, הוא נמצא בין בני אדם, among people, ורואים אותו, הוא שופט, הוא מתייחס למה שקורה. זה מצד אחד. ובצד אחר, מצד שני, ידמה להמון כי בשמיים כיסאו, שסילק השגחתו מן הארץ, וישם כיסא הנהגתו בשמיים, כאילו מסר ההנהגה אל השמיים והמערכת, המערכת הטבעית, שעל ידה מנהיג עולמו, לא על ידי השגחה. אז לפעמים המשפט של הקדוש ברוך הוא נראה כאילו שהשם בהיכל קודשו. הוא גלוי, הוא פה, הוא איתנו, אנחנו רואים. ולפעמים זה נסתר, כאילו השם בשמיים כיסאו, רחוק, אנחנו לא רואים אותו. הוא מבאר, בסדר? אני בשורה החמישית, הוא מבאר שבאמת השם הוא בהיכל קודשו. ועיניו יחזו וישגיחו השגחה פרטית. השם בהיכל קודשו, עיניו יחזו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא באמת שופט. כמו מלך, הוא נמצא פה, הוא נמצא בינינו, הוא משגיח, הוא רואה מה שקורה. ומה שנראה מצד אחר, כי בשמיים כיסאו, ושהוא מעצים את עיניו, הוא בלתי משגיח, מה שנראה לך, שהקדוש ברוך הוא הסתלק לשמיים כביכול, והוא עוצם את העיניים ולא משגיח, הוא מפני כי אף אפיו יבחנו בני אדם. עכשיו תראו איזה דבר נפלא, ממש פירוש נפלא. האף אפיים, אומר המלבים, הם הסוגרים את העיניים. והוא ציון אל סילוק ההשגחה, שאז דומה כי עיניו סגורים על ידי האף אפיים, לבל יראה את הנעשה בארץ. אתם מבינות? על ידי אף הפיים אדם סוגר. זה נראה כאילו שהקדוש ברוך הוא עוצם את העיניים עם האף הפיים. אבל זה לא נכון. כי מה שמעצים עיניו מלהשגיח הוא כי על ידי זה ייבחנו בני אדם. ויצא לאור מעשה הצדיקים אם עובדים לשמו, ועל ידי כך מלא לב הרשעים לעשות רע. מה זאת אומרת? הוא אומר בעצם ככה. לא רק כשהקדוש ברוך הוא פותח את העיניים, זה סימן שהוא משגיח. גם זה שהקדוש ברוך הוא עוצם את העיניים, זה אפאפיו, גם זה סוג של השגחה. ולמה? מה? בדיוק, בדיוק, ויותר מזה, יותר מזה. מה? כן, איבדת רגע, אז כבר, ממש, ממש כבר. הקדוש ברוך הוא משגיח על העולם לא רק דרך הראייה, אלא גם דרך זה שהוא כביכול לא רואה, עוצם את העיניים. מה? דרך ההסתר פנים, בדיוק. דרך ההסתר פנים יש השגחה לא פחות מאשר דרך גילוי הפנים. ולמה? תראו מה קורה בגלל זה. אני קורא במזמור את פסוקים ה' ו' ז', ואז נראה את המלבים על פסוק ז'. השם צדיק יבחן, ורשע ואוהב חמס שנאה נפשו. ימטר על רשעים פחים אש וגופרית, ורוח זיל עפות מנת כוסם. כי צדיק השם צדקות אהב, ישר יחזו פנימו. זה פסוק אדיר. תראו מה שאומר פה המלבים בפסוק ז'. כי מבאר איכן בזה את הצדיק. איך הקדוש ברוך הוא בוחן את הצדיק? שאם הייתה הנהגת ההשגחה גלויה והיה משלם שכר הצדיק תכף, כלומר מיד הקדוש ברוך הוא היה משלם את השכר על מעשה טוב שהצדיק עושה, היה פונה בעשותו הצדק בעבור השכר והגמול. אז למה צדיק היה עושה את המעשה שלו? כדי לקבל שכר. הרי מיד אחרי שהוא עושה את זה הוא מקבל שכר. אבל השם הצדיק הוא אוהב צדקות, בתנאי אם הצדקות ישר יחזו פנימו, אם הצדקות יביטו ישר נוכח פני השם. זוכרות אמרנו פנימו זה לשון רבים? פנימו אומר המלבים, הצדקות צריכות להיות ישר יחזו פנימו. כלומר למה אתה עושה צדקה? צדיק זה, כן? צדיק זה אדם שעושה צדקה, אדם שעושה מעשה צדק. למה אתה עושה את מעשה הצדק שלך? אתה עושה אותו כדי לקבל את השכר? או שאתה עושה אותו בגלל שאתה ישר. אתה עושה אותו בגלל שזה מה שנכון לעשות. לא בגלל השכר שתקבל על זה. אז זה מה שהוא אומר. השם אוהב צדקות, בתנאי אם הצדקות ישר יחזו פנימו, אם הצדקות יביטו ישר נוכח פני השם. היינו, אם מטרת הצדקות וכוונתם הוא לשם השם בלבד. לא כן אם עושה הצדקות בעבור שכר וגמול. שאז לא יפנו להשם בדרך ישר, רק יחזו אליו בדרך הקלטון. דרך הקלטון זה בצורה עקומה, שעיניו יחזו אל השכר שיקבל, ודרך פנייה זאת יחזה אל השם לעשות מצוותיו. הוא בעצם עושה את הצדקה, למה? כדי לקבל שכר. אבל נו, טוב, אז אם זה גם ישר אז זה טוב, אבל לא זאת המטרה העיקרית. וצדקות כאלה לא יאהב השם, ולכן מעלים מאיתו שכר העבודה, וימצאו רעות וצרות, ובזה ייבחן שעשה צדקות רק לשם השם, ואליו הייתה פנייתו בדרך ישר. זאת הסיבה שהקדוש ברוך הוא מעלים את ההשגחה שלו. אנחנו מצפים לזה שברגע שאדם צדיק יעשה טוב, מיד הוא יקבל שכר. ברגע שאדם רשע יעשה רע, מיד הוא יקבל עונש, נכון? זה שכר ועונש. אומר המלבים, זה בעצם מה שאומר דוד המלך, לא שייך. ברגע שתעשה כזה מין דבר, גמרנו. גמרנו, כל המטרה שבשבילה העולם קיים לא תתקיים. הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם כדי שיהיה פה שקט, כדי שאנשים ישמרו את החוק. לא, זה בכלל לא המטרה. זה לא המטרה, זה אולי המטרה של המשטרה, אולי. מי שרוצה שיהיה לו שקט, אז הוא דואג לזה שמיד ברגע, מיד ברגע שאתה תעשה משהו לא טוב, אתה תחטוף על הראש. ואז בפעם הבאה, תחת. נכון? האם זה אומר שאתה יותר, אתה אדם יותר טוב? זה שאתה החלטת לא לעשות את הדבר הרע הזה, זה בגלל שאתה אדם יותר טוב? לא, בכלל לא. אתה פשוט מפחד שתחטוף נבוט על הראש. זה הכל. ריבונו של עולם לא רוצה את זה. לא רוצה את זה. ריבונו של עולם רוצה שאנחנו נעשה את הטוב בגלל שהוא טוב. הקדוש ברוך הוא רוצה שמה שנמצא בפנים, בתוכנו, יצא החוצה. מהפוטנציאל יצא החוצה אל הפועל. ולכן הקדוש ברוך הוא משגיח על העולם בעיניים ובאפאפיים. הוא עוצם את העיניים, ועל ידי זה השם יבחן צדיק. על ידי זה הרשע יכול להשתולל ולעשות מה שהוא רוצה, ובאמת להוציא את כל מה שיש בפנים. והצדיק גם כן מוציא את מה שיש בפנים, ולמרות שהוא לא מקבל שכר, ולמרות שהוא סובל, אבל הוא מאמין שזאת הדרך הנכונה וככה צריך לעשות, וזה לא משנה אם הוא יקבל שכר עכשיו או לא יקבל שכר, אבל הוא עושה את זה כי זה טוב וזה נכון. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה בעולם. ברור? זה תשובה מסוג אחר ממה שאנחנו דיברנו עליו הפעם שעברה. פעם שעברה מה שאמרנו זה שחוץ מההנהגה של השכר והעונש, יש עוד הנהגה יותר גדולה, הנהגת הייחוד, הנהגה שבה הקדוש ברוך הוא מוביל את הכל אל ההצלחה שלו. ולכן הקדוש ברוך הוא נעלים את עיניו מהשכר והעונש, שם את זה בצד. עכשיו אנחנו מדברים על משהו אחר. בשכר והעונש בעצמם יש מקום גדול לזה שהקדוש ברוך הוא יעצום את העיניים. כי על ידי זה, זה נראה כאילו אין דין ואין דיין. ועכשיו אם אתה עושה את הטוב, זה כי אתה עושה אותו באמת. כי אתה באמת מאמין שזה הטוב. ברור?
בלי הפחד.
מה? בלי הפחד. בדיוק, בלי הפחד. כן.
מי שזה סוג של אמת שאנחנו בעצמם ממש צריכים, אבל ברמה מאוד מאוד אינטימי. באנגלית, אם מישהו לא מבין, when we, like, there's a level on which we are repelled by behavior of our politicians, it's because on a very an external level that we repel that. It's because, like, the very act of manipulation is, like, inherently, like, repulsive to human beings.
Mm-hmm.
Like, we look for an inner purity. We look for a tahara. Like, the tahara that we all speak about is something that's very important to human beings.
Nachon.
Like, innate and tahara, like, they intimately relate. You want a person's motivation to be pure. Mm-hmm. If somebody does something so that it looks good, it's actually very repulsive to human beings. Nachon. Really like the truth. But like the way that it appears in the world, like that it seems that tzaddikim suffer, and it seems that, like, in this land of ours, that things are so, like, the things are so the way that they shouldn't be, and the things that there's so much sin, it doesn't make it easier for us to see, like, the emet and that which is tahor. It makes it very, very, like, painful, and I don't know, like, it's hard to see that it really ultimately brings out our deepest level of
לפעמים הדברים לא ברורים מה טוב, מה לא טוב.
נכון.
אז עושים משהו ו זה לא ברור, אם היה איזשהו lightning strike, אז זה יודעים שזה לא היה טוב, כנראה.
אבל אני לא חושבת שזה חשוב כל כך לדעת מה הדרך הנכונה. מה שחשוב זה את מחפשת לעשות מה ש... כאילו, למה את רוצה לעשות את הדבר הנכון? בגלל שאת רוצה להיות קרובה להשם? את רוצה להיות כאילו... קדושה או טהורה או צדיקה, או סתם בגלל שזה... טוב, אם אני עושה ככה בגלל ש... זה לא כל כך חשוב, מה...
כאילו, אני מרגישה שגם לא היה הסגר פנים, הייתי מגיעה לאותה קרבה, ואולי אפילו יותר להשם. למה צריך להסגר פנים?
אז בוא... אני חושב שאמרתם דבר מאוד מאוד נכון. אמרתם דבר מאוד מאוד נכון, מה?
לא, כי אמרת למה צריך, כדי שתעשי את זה מהאהבה ומהאמת הפנימית שלך,
ולא מהירה. אנחנו... שנייה. רגע, אני רוצה פה לחדד משהו. בואו לא נשכח. אנחנו בעולם העבודה, לא בעולם השכר. אנחנו צריכים לעבוד. הקדוש ברוך הוא שם אותנו פה בעולם כדי שנתמודד ונעבוד ונזכה לשלמות בכוחות עצמנו. זה ברור שאם הקדוש ברוך הוא היה מביא אותנו לעולם מושלם, אז היינו הרבה יותר קרובים אליו. אבל היינו קרובים אליו לא בגלל שאנחנו עבדנו על זה, אלא היינו מקבלים את זה בתור מתנה מלמעלה.
אנחנו בעולם שכואב מאוד מאוד.
כן, 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 אני מסכים. בשביל זה,
בגלל
לעבוד, תראי, מה זה אומר לעבוד? כשיש לך את הטוב, ולהתקרב אל הטוב, אז מה יש לעבוד? זאת אומרת, כולנו טובים. רגע, אני כבר מגיע, כבר אני מגיע לשם. אז אני אומר ככה, לכן, זה שהעולם צריך להיות בנוי בצורה של עבודה, שיש פה טוב ויש פה רע ויש התמודדות בין שניהם, זה ככה זה. זה מה שנקרא עולם העבודה. בסדר? דיברנו על זה בכל מיני פעמים.
זה הבסיס של האמונה.
מה?
זה הבסיס של האמונה.
נכון? זה האלף. זה האלף. בעזרת השם, תיגמר העבודה, נגיע לעולם השכר, ואז הרע ייעלם מן העולם. זה יהיה באיזשהו מוזיאון, ככה הרמח"ל כותב. מוזיאון ככה, איך אומרים פוחלץ בזה? איך הוא מפוחלץ? לא יודע מה זה. אלה שלוקחים בעלי חיים והורגים אותם, וישות בהם, ואז הם תולים את זה על הקיר. כן, זהו, אז הרע יהיה איזשהו מין פוחלץ כזה שיהיה תלוי על הקיר, כדי להזכיר לכולם מה זה היה, אבל לא מעבר לזה. זה יהיה אז. היום אנחנו במצב כזה שהוא לא פוחלץ בכלל, והוא עובד טוב מאוד. אבל אנחנו עובדים. עכשיו רק השאלה היא כזאת, איך אנחנו עובדים? האם המטרה של העבודה היא שבשורה התחתונה כולם יהיו בסדר? זה הנקודה? שאף אחד לא יפר את החוק, כולם יעשו מה שצריך? לא זאת המטרה. המטרה היא שכל אחד מאיתנו יוציא את הטוב שבתוכו החוצה. עכשיו, איך עושים כזה מין דבר? אומר המלבי, דוד המלך, אם העולם היה בנוי בצורה כזאת, שמיד אחרי מעשה טוב אתה מקבל שכר, מיד אחרי מעשה רע אתה מקבל עונש, אז איך הייתה נראית העבודה? העבודה שלנו לא הייתה להוציא את הטוב שבנו החוצה, אלא העבודה שלנו הייתה להיות שומרי חוק, שזה חשוב, לא אומר שלא, אבל להיות כאלה שלא עושים צרות, כי אנחנו מפחדים. כיוון שלא זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נהיה כאלה שמוציאים את הטוב שבנו, ושאנחנו עושים את האמת בגלל שהיא אמת, את הטוב בגלל שהוא טוב. לכן אין שכר מיידי, אין עונש מיידי. עכשיו אתם באים של רגע, אבל עכשיו בגלל שאין שכר מיידי ואין עונש מיידי, אז אני לא יודע מה בדיוק טוב, אני לא יודע מה בדיוק רע.
התורה.
מה?
התורה.
נכון, אז התורה נותנת הדרכה, ואני מאוד מתחבר למה שמירי אמרה. מה שמעניין כאן בעיקר זה לא השורה התחתונה, אלא מה שמעניין בעיקר זה מה הביא אותך לעשות את מה שאתה עושה. זאת אומרת, יכול להיות מצב שתהיה שאלה מסוימת, יהיו שני אנשים, אחד יבחר לעשות א' והשני יבחר לעשות ב', שאולי הב' הזה הוא הפוך מאלף, אבל שניהם צדיקים, שניהם עשו את רצון השם. זה ברור? מה? לדוגמה? אני לא ברור. לא התכוונתי שאחד יחליט לשמור שבת ואחד יחלל שבת. לא לזה אני מתכוון. אבל מה?
בעולם שלנו היום אני חושבת שיש אנשים שיש להם את הרצון הזה. הם רוצים להתחבר לקדוש ברוך הוא. הם רוצים לעשות את הדבר הטוב. והם עושים דברים שעושים את היהדות.
מה? נכון. נו.
אבל זה,
אם הלב טוב. אני רוצה לשאול אותך שאלה. תארי לעצמך, כתוב בהרבה פוסקים שאישה כשרה לדון. בסדר? תארי לעצמך שאת אחת מהשופטות בבית דין של מעלה. מגיע אלייך אותו בן אדם. מה את אומרת עליו? את שולחת אותו ישר לגיהנום? אני לא יודע מה את, אני לא הייתי שולח אותו לשם.
אני לא יכולה לדבר. אבל זה כאילו, כמו אנשים שכאילו אוהבים את
כאילו,
שגרים
בה, לא יודע איך,
אני לא חולק
עלייך. אבל מסתכלים, זה לא העניין של הרצון, זה כל הספר הכוזרי, זה הפתיחה הזאת, זה לא רק הרצון.
נכון, ברור, ברור, ברור. אני לא חולק על זה, אני לא חולק על זה, לכן גם אמרתי, השאלה היא כאן לא לשמור שבת או לחלל שבת. לא זאת השאלה. אבל השאלה למשל של...
ונשים מניח את הדינר, זה יחד שלום הערבי.
נשים
מניחות
פילים. כאילו השאלה הזאת שזה בוער, זה גורם לסיעה, וזה מביאה מאנשים
שאני חושבת שמאיזשהו שלב, אני חושבת שיש מישהו משני
המחנות,
יש אנשים שהם באמת רוצים את
זה. נכון, 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 זה בדיוק, זה הדבר המורכב והמסובך והנפלא במשפט של הקדוש ברוך הוא. זה בדיוק הנקודה. זה בדיוק הנקודה. על זה אנחנו אומרים שכל אמונה ואין עוול צדיק וישר. המשפט של הקדוש ברוך הוא זה לא כמו המשפט של בן אדם. המשפט של בן אדם בסופו של דבר אומר, אני פותח את הטקסטבוק ואומר, רגע, אז מה כתוב כאן? מותר או אסור? גמרנו. הקדוש ברוך הוא לא עושה ככה. הקדוש ברוך הוא מסתכל ורואה מה הרקע, what is the background, מאיפה באת, למה עשית, מה זה. נכון, ברור, גם יש את התוצאה הסופית, אבל זה חלק מתוך כל התמונה הכללית.
אז זאת אומרת שלא משתמשים בכלל עם היסוד הזה של מי שסובל יותר, או קבוצת אנשים שסובלים יותר, זאת אומרת שהם פחות נכונים מאלו ש... לא משתמשים עם מושג הזה,
נכון.
מושג כזה, בגלל שלפעמים אנשים כאילו, לפעמים אנחנו אפילו קצת מתלבטים על זה, ווונדר,
תוהים
על זה, כאילו שאולי קאט מיוחד מקבל הרבה יותר ייסורים.
בגלל שמה?
בגלל שאולי הם פחות...
פחות צודקים. פחות צודקים. אז שתדעי שבמשך קרוב ל-2000 שנה, זה מה שטענו הנוצרים כנגד היהודים.
נכון.
בדיוק את זה.
כן. אבל okay. בין היהודים עצמם, יש טענה כזאת, שהיהודים אומרים...
אז אני אומר, הטענה הזאת נכונה, כמו שהטענה היא נכונה.
אנחנו כאילו יותר... התורה שומרת עלינו, כאילו, זה מה שהם אומרים.
אני אומר, הטענה...
זה אומרים ככה. זה מחכים.
הטענה הזאת יותר... נכון, הטענה הזאת יותר לא נכונה מאשר נכונה.
נגיד כך. עדיין יש פה איזשהו ממד של כן זכר ועונש, אתה כן אומר שלפעמים כן יש הנהגה שהיא גלויה.
נכון, לפעמים יש הנהגה שהיא גלויה, נכון.
אז הנהגה שהיא גלויה, כן הנהגה שבה רואים שהטוב טוב והרע הוא רע.
נכון, יש מצבים שבהם זה גלוי, אבל האם אפשר לבוא באופן כללי ולהגיד קבוצה מסוימת סובלת יותר, לכן סימן שהיא לא צודקת?
אפשר להבין את הפסוק הזה לפי הפשט, השם בהיכל קודשו, שהשם נמצא בבית המקדש, שהיה השם בבית המקדש שהוא היה קיים, אז באמת הייתה השגחה כזאת.
והשם בשמיים כיסאו.
כן, ושעכשיו שכאילו אין בית מקדש והשם בשמיים כיסאו, אז כאילו יש יותר הסתר פנים.
זה בהחלט יכול להיות, לא, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, כשבית המקדש היה קיים, אז היה יותר גילוי שכינה, נכון, וכשבית המקדש נחרב, זה של סתר פנים, זה נכון, זה חלק מהפסוק עצמו, נכון, זה ההסתר, נכון, זה ההסתר פנים, וזה הגילוי פנים, ושניהם, עם שניהם, הקדוש ברוך הוא משגיח על העולם, נכון, זה לא סותר, זה משלים, מה שאמרנו, בסדר, עד כאן ברור? מה, מסתדר לך? לא כל כך טוב. אוקיי, בוא נראה הלאה.
ברור, אבל לא מובן, ממש
לא מתקבל.
לא מתקבל?
כשתבינו מדבר רשעים וצדיקים.
כן.
זה הרבה. צדיקים ורשעים. זה צדיקים ורשעים בתוך עם ישראל, או זה עם ישראל נגד הגויים?
גם
וגם.
גם
וגם?
גם וגם.
So often it's actually in David's case it's actually a struggle when you're having with other Jews.
Right. No, I know.
נכון, זה גם בזה.
אני חושב שאני חושב שאני חושב שאני מדמיינת מי את הרשעים הנלחמים האלה, אבל בעצם מדובר פה בפעמים.
לא, נו בטח, מדובר
בחוויה שלנו.
בוודאי. לא רק זה, את מדברת על ראשי סנהדרין. דואג הכי תופל, את יודעת איזה תלמידי חכמים עצומים היו?
כן, למדנו את איזה פרק זה היה?
בטח, אתה לא זוכר איזה פרק זה היה, אני מדואג והכי טוב, נו בטח, ודאי.
כן,
ודאי, אנחנו... צריך להבין על מי מדובר.
רק שאלה,
אולי זה חצי הפורענות שאנחנו...
מה?
אולי זה חצי הפורענות שאנחנו
סובלים פה,
שזה בהחלט לא מקובל. איך שאנחנו רואים את זה,
שאי
אפשר לקבל את הדברים בעולם.
מה זאת אומרת שאי אפשר לקבל אותם? זה בסדר, אני שומע. כן.
אי אפשר לקבל איך אנשים טובים, במשך כל התקופה הזאת, הייתי עסוקה לראות כמה דברים במחשב שאני חושבת שכדאי לי לראות עוד פעם ולחשוב עוד פעם עליהם. אני חושבת רק אם הם ממש נכנסים בלב ואני מקבלים אותם ממש, אני חושבת ש... אי אפשר בשבילי, אני חושבת, וזה לא רק לי, אני חושבת שאיך אנשים סובלים לראות את דברים כזה, זה חצי הגהנם של העולם. אנחנו לא...
את אומרת שמה? קשה לראות אנשים סובלים?
אנשים טובים.
אנשים טובים שסובלים. אני מסכים. אני מסכים, זה נכון. לא, לא, זה נכון, זה ודאי נכון.
אנשים שעוד אנשים יודעים שהם דווקא רשעים ושיש להם את...
נכון, נכון מאוד. נכון מאוד, אבל זאת בדיוק הנקודה. זאת בדיוק הנקודה. כשאת אמורה לעשות דבר מסוים, כי זאת האמת וכי זה רצון השם. לא כי את חושבת שעל ידי זה יהיה לך טוב. איך את מגיעה למצב כזה? רק על ידי זה שאתה עשי את זה ועדיין לא יהיה לך טוב.
אבל זה קצת יעזור.
יש כאן שני סוגי סבר, אני חושב שיש סבר שזה כאילו רואים שכאילו זה מהשם, זה מחלות, זה תאונות, זה כאילו דברים נוראים נוראים, אבל זה כאילו מעולם אחר. ויש סבר שזה על יד מישהו אחר, על יד רשע שמצליח. וזה, אני חושבת, הרבה יותר קשה להביא. כשכל העולם כאילו תומכים לאיראן עכשיו, וכאילו אנחנו אומרים, כאילו, מה? לא, לא, אתם לא רואים? כאילו, אתם לא מבינים? זה הרבה, הרבה יותר קשה. אבל זה הרבה יותר
גדול.
כשמצליחים...
I actually find it very lunatic. It's so illogical that it only points to
זה נכון, זה אני חושב קשור, היית בפעם שעברה?
כן.
כן, זה קשור למה שדיברנו הפעם שעברה. לא, זה קשור למה שדיברנו הפעם שעברה. זה אני חושב, זה, לא, הפוך, הפוך. זה בדיוק מה שמראה על גילוי הייחוד. זה מה שאומר הרמח"ל, לפני הסוף אומר הרע יהיה הכי הכי גדול שרק אפשר. אז הוא מתנפח ומתנפח 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 עד שהוא מתפוצץ. הוא מתפוצץ גם עכשיו בפיצוצים קטנים. עזרת השם, עזרת השם. לא, אבל...
תראי כל מה שקורה על יד בסוריה, כמה שנים, ואנחנו על יד.
לא, אז הנקודה היא באמת, יש, אני לא יודע, אולי מישהי מכם זוכרת את זה יותר, יש איזשהו מכתב שמצאו באחד הבתים בגטו ורשה. זה היה בתוך בקבוק של איזשהו יהודי אחד שכתב, מצאו את זה אחרי הכל.
זה לא אמיתי.
מה? זה לא אמיתי?
לא, הספר זה, טוב,
לא,
ספר,
מכתב.
זה מדבר על אלוקים, זה? טוב, סליחה.
לא, הרבה שנים. על זה שכתב, שאתה ריבונו של עולם, אתה עושה לי ככה וככה וככה, וזה לא יעזור. כן, זה המצאה?
כן.
טוב.
יוסי, רק אבוא, אני אביא
לרב
את הספר.
אוקיי.
סליחה.
טוב. כמו שאומר שי עגנון, אמר מי שאמר, ואפילו אם לא אמר, ראוי היה שיאמר על ידו.
בדיוק, אני אומר שבהקדמה, שמה זה משנה בעצם, אם זה אמיתי או לא אמיתי, זה
שעיקר הזה. מה הרעיון שם? אז מה הרעיון? לא היה. לא היה, אבל מה הרעיון? הרעיון הוא שאותו יהודי, כותב, שם, הריבונו של העולם, אתה עושה לי ככה, ואתה עושה לי ככה, ואתה עושה לי ככה, ואתה מנסה, מנסה שאני אעזוב אותך. אבל אני לא אבטר לך ואני לא אעזוב אותך. ככה הוא אומר. עכשיו, מה עומד מאחורי זה? זה נשמע נורא. אבל זה בצורה מאוד מאוד חזקה, הטענה שדוד המלך טוען פה. הקדוש ברוך הוא רוצה שבאמת תעשה את הטוב, כי זה טוב. הרמב״ם מסביר בהקדמה שלו למסכת אבות, בשמונה פרקים, מה זה נקרא עובד מאהבה? יש עובד מיראה ועובד מאהבה. עובד מאהבה, הכוונה היא שהוא עושה את האמת מפני שהיא אמת. אתה לא עושה את זה בגלל שאתה מצפה למשהו, או בגלל שאתה מפחד ממשהו או ממישהו. אתה עושה את האמת כי זאת אמת, אתה צריך להיות נקי. ונקי זה אומר שהקדוש ברוך הוא נותן איזושהי מין מין אשליה, כן, like illusion, שהעולם הוא הפקר, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. הנה תראה, לידך עומד הרשע הזה, עושה את כל הדברים הכי נוראים, והוא מצליח. אתה יכול ללכת בדרך הזאת. אבל אתה לא תעשה את זה כי זה לא אמיתי. מה?
לפעמים כן רואים שרשע נענש. זאת אומרת, שזה כאילו, זה כמו רגע של גילוי...
לרגע הזה אני רוצה להגיע. לרגע הזה אני רוצה להגיע. מי את? מה? מה?
אני לא מרגישה ש... כי אנחנו אומרים לעשות מה שאנחנו חושבים שזה אמת.
נכון.
יש כל כך הרבה versions של אמת ש...
אז בסדר, אז בשביל זה, כמו שליבה אמרה, בשביל זה יש לנו תורה, יש לנו הדרכה, יש גילוי של רצון השם. רק את אומרת, נכון, את אומרת שיש, את אומרת, אבל בתוך זה יכול להיות שזה הטוב, ויכול להיות שזה הטוב, יכול להיות שזה האמת, יכול להיות שזה האמת. זה מה שאני אומר, זה לא כל כך משנה. מה שמשנה זה שאת החלטת לעשות את האמת לפי מה שחשבת באותו רגע שזאת האמת, והחלטת עם זה לעשות את רצון השם. זאת הנקודה. יש? לא, אני חושב שזה מאוד נכון.
ומה לגבי הערבים שחושבים שהם עושים רצון השם?
מה?
מה לגבי הערבים שחושבים שהם עושים רצון השם?
זה נושא אחר, ואני חושב שאנחנו דיברנו על זה בסוף שנה שעברה. דיברנו על זה. שיעור... על ישראל כנגד ישמעאל, ושמה על מה זה חושבים שהם עושים את רצון השם. תודה. מה זה נקרא חושבים שהם עושים רצון השם? זה עוד שאלה מאוד מאוד גדולה, אם הם חושבים שהם עושים את רצון השם, או שהשם עושה את מה שהם רוצים.
זה שאלה של בת שלי תמיד שואלת, איך אנחנו יודעים שאנחנו צודקים? אולי הם צודקים, אולי אחמד צודק.
מוחמד, כן.
מוחמד.
נכון. אז יש שם, זה ממש שיעור שלם שדיברנו על זה, ממש. יש הקלטה של זה נמצאת באתר, נכון? ההקלטה נמצאת, ההקלטה נמצאת, אז... אלא אם כן הבאתם סנדוויץ'ים עד מחר בבוקר, אין בעיה. בסדר,
זה... זה מפתיע.
טוב, עכשיו ככה. אז בעצם מה שהמלבים הסביר לנו, זה שהקדוש ברוך הוא משגיח על העולם גם דרך גילוי השכינה, גם דרך האפיים, דרך הסתר הפנים. אוקיי. עכשיו אני רוצה שאנחנו נראה משהו אחר בדברי חז"ל. זה מתבסס על פסוקים בספר ישעיהו, והדבר הזה לכאורה אומר את ההפך הגמור, ממש את ההפך הגמור, אבל זה מה שעושה את זה מעניין. מה? זה מה שעושה את זה יפה. טוב, אז בואו נראה. רש"י מביא במקור ד' הוא מביא את הפירוש של חז"ל, עוד מעט נראה את זה בגמרא בסנהדרין. הגמרא בסנהדרין דורשת את הפסוק הזה על סיפור שהיה בימי בית ראשון עם סנחריב וחזקיהו המלך. בואו נראה את הפסוקים שם בישעיהו פרק למדוו. בסדר? יש לכם תנחים? יש תנח? מה? פרק למדוו. מה? לא, לא, רק הציטיות, מה השעה? אין הרי שעון.
כמעט רימה לעשרים.
וואו. מה? פעם היה בשעון. מה? לא, בשמחה, אני לא רוצה פשוט לעכב אתכם יותר מדי, אני לא... מצידי אין לי בעיה, אני רק לא רוצה ש... אני רוצה ש... אחרי זה יהיה לכם בעיה של שלום בית.
יש
קפה? יש קפה, אוקיי. טוב, אז בואו נראה. פרק למדוו. ויהי ב-14 שנה למלך חזקיהו, עלה סנחריב מלך אשור על כל ערי יהודה בצורות והתפסם. סנחריב כובש כמעט את כל העולם כולו ועושה מצור על ירושלים, על ערי יהודה. וישלח מלך אשור את רבשקה מלחיש ירושלימה אל המלך חזקיהו בחיל כבד, ויעמוד בתעלת הברכה העליונה במסילת שדה חובס. לא משנה כרגע המיקום בדיוק. רבשקה, שר הצבא של מלך אשור, של סנחריב, מגיע לחזקיהו. ויצא אליו אליקים בן חלקיהו אשר על הבית, ושבנה הסופר, ויואח בן אסף המזכיר. הם היו בעצם המשלחת הדיפלומטית של חזקיהו המלך. ויאמר עליהם רבשקה, אמרו נא אל חזקיהו, כה אמר המלך הגדול מלך אשור, מה הביטחון הזה אשר בטחת? כן, על מה אתה בוטח שאתה לא נכנע לי? אמרתי, אך דבר שפתיים עיצה וגבורה למלחמה, אתה על מי בטחת כי מרדת בי? סתם, אתה סתם יודע לדבר אבל לא יודע לעשות שום דבר. הנה בטחת על משענת הקנה הרצוץ הזה על מצרים, אשר יסמך איש עליו ובא וחפו ונקבה, כן פרו מלך מצרים לכל הבוטחים עליו. לא ניכנס כרגע כל הפירוש הזה, הכוונה היא כמו להישען על, בן אדם נשען על מקל והמקל הזה יש לו קוץ, ואז במקום שאתה נשען עליו זה עושה לך חור ביד. על מי אתה נשען? על מצרים? כבר אז הוא ידע שלהישען על הערבים זה לא שייך. וכי תאמר אליי, אל השם אלוקינו בטחנו? כן, תבוא ותאמר לי, לא, אנחנו בוטחים בהשם, לא במצרים. הלא הוא אשר הסיר חזקיהו את במותיו ואת מזבחותיו. ויאמר לי יהודה ולירושלים לפני המזבח הזה תשתחוו. הנה, הרי חזקיהו סילק את כל העבודה זרה ואמר לאנשים לעבוד את הקדוש ברוך הוא. ואתה התערבנה את אדוני המלך אשור ואתנה לך 2,000 סוסים, אם תוכל לתת לך רוכבים עליהם. כן, אומר מלך אשור, כן, אתה בוטח בקדוש ברוך הוא, בוא, אני אתן לך 2,000 סוסים. אני אתן לך צבא. אני אתן לך טנקים. תמצא לי לוחמים. אין לך אפילו צבא שאתה יכול להילחם איתם. ואיך תשיב את פני פחת אחד עבדי אדוני הקטנים ותבטר לך על מצרים לרכב ולפרשים? כן, בקיצור, אין לך שום דרך להתמודד איתי. ואתה מבלדי השם עליתי על הארץ הזאת להשחיתה? השם אמר אליי, עלי אל הארץ הזאת והשחיתה. כאילו, אתה בוטח בהשם שהוא יציל אותך? אותו ריבונו של עולם שאתה בוטח בו, הוא זה ששלח אותי. הוא זה ששלח אותי. האם זה אומר שלסנחריב הייתה נבואה? כנראה שלא. לא זאת הכוונה. אלא הכוונה היא, אתה טוען שהוא משגיח והוא יעזור לך? אם הוא משגיח, איך הוא נתן לי להגיע לפה? סימן שהוא לא משגיח. ויאמר אליקים ושבנה ויואח אל רבשקה, דבר נא אל עבדיך ארמית, כי שומעים אנחנו, ואל תדבר אלינו יהודית באוזני העם אשר על החומה. כלומר, הם אומרים לו, דבר איתנו בשפה הארמית, שאת השפה הארמית רק אנחנו מבינים, ואל תדבר יהודית, זאת הייתה השפה שכולם הבינו, כל אנשי ירושלים. וברגע שרבשקה אומר את מה שהוא אומר, אז זה מוריד את המורל לכולם. זה, כן, זה עושה הרגשה מאוד לא טובה לכולם. זה אומר, לפחות דבר איתנו בשקט. ויאמר רבשקה, האל אדוניך ואליך שלחני אדוני לדבר את הדברים האלה. אתה חושב שסנחריב שלח אותי בשביל לדבר רק איתך ועם חזקיהו? הלא על האנשים היושבים על החומה לאכול את צועתם ולשתות את מימי רגליהם. בקיצור, ביטוי נורא, עמכם. הוא שלח אותי כדי לדבר עם כולם. ויעמוד רב שקה ויקרא בקול גדול יהודית ויאמר, שימעו את דברי המלך הגדול מלך אשור. כה אמר המלך, אל ישיל לכם חזקיהו, כי לא יוכל להציל אתכם. ואל יבטח אתכם חזקיהו אל השם למור הציל יצילנו השם, לא תינתן העיר הזאת ביד מלך אשור. הוא עומד ואומר את זה לכל היהודים שם. אל תשמעו אל חזקיהו, כי כך אמר המלך אשור, עשו איתי ברכה וצאו אליי ואיכלו איש גפנו ואיש תאנתו ושתו איש מי בורו. עד בואי ולקחתי אתכם אל ארץ כארציכם, ארץ דגן ותירוש, ארץ לחם וחרמים. קיצור, תכרתו איתי ברית, תיכנעו. ויהיה לכם מצוין, אני אשלח אתכם למקום נהדר, מקום מצוין. סנחריב הרי הגלה את כל העמים ממקום למקום בעולם. קיצור, ישלח אותנו לאוגנדה. זה מה שהוא אומר פחות או יותר, זה מקום מאוד נחמד, יש שם נוף מאוד יפה. פן יסיט אתכם חזקיהו לאמור, השם יצילנו. היצילו אלוהי הגויים איש את ארצו מיד מלך אשור, היה אלוהי חמת וארפד, היה אלוהי ספרביים, וכי הצילו את שומרון מידי. מי בכל אלוהי ארצות האלה אשר הצילו את ארצה מידי, כי יציל השם את ירושלים מידי. ויחרישו ולא ענו אותו דבר, כי מצוות המלך היא לאמור לא תענו. קיצור, זה מה שהוא אומר, והם חוזרים בחזרה אל חזקיהו המלך, ויבוא אל יקים בן חלקיהו אשר על הבית ושבנה הסופר, ויואח בן אסף המזכיר את חזקיהו קרועי בגדים, ויגידו לו את דברי רב שקם. בקיצור, חזקיהו שולח אותם אל ישעיהו, והם מתפללים, ואז הקדוש ברוך הוא שומע על התפילה. סנחריב מלך אשור הולך להילחם במקום אחר, קרה שם אחרי זה הנס הגדול שמתו 185 אלף חיילים של מלך אשור. בקיצור, היה שם נס מאוד מאוד גדול, הייתה הצלה מאוד מאוד גדולה. חז"ל לקחו את הסיפור הזה ועם עוד כמה פסוקים בכמה פרקים לפני כן בספר ישעיהו הרכיבו לנו עוד סיפור שאנחנו לא רואים אותו מהפסוקים האלה בכלל. בואו רק תפתחו אחורה לפרק כ"ב, נקרא את הפסוקים ואז נראה את הגמרא. ישעיהו פרק כ"ב פסוק ט"ו. כה אמר השם אלוקים צבקות, יש לכם? פרק כ"ב פסוק ט"ו. כה אמר השם אלוקים צבקות, לך בוא אל הסוכן הזה על שבנה אשר על הבית. שולח את אני חושב את הנביא ישעיהו, לך אל הסוכן הזה על שבנה, לך אל שבנה, שבנה הסופר, ותאמר לו, מה לך פה ומי לך פה, כי חצבת לך פה קבר, חוצבי מרום קברו, חוקקי בסלע משכן לו. מה זאת אומרת? מה לך פה ומי לך פה, כי חצבת לך קבר. זאת אומרת, חז"ל אומרים, מדובר על זה ששבנה הסופר התחיל לחצוב לו קבר בירושלים, לא סתם בירושלים, אלא איפה שקבורים דוד המלך, שלמה המלך, בין המלכים, שם. ואז מגיע אליו ישעיהו ואומר לו, מה לך פה ומי לך פה? מה, אתה היית מלך? מי לך פה? יש לך איזה סבא שהיה מלך בטעות? מה אתה עושה פה בכלל? הנה השם מטלטלך טלטלה גבר ועותך עתו. הקדוש ברוך הוא יטלטל אותך, טלטלה מאוד מאוד גדולה. צנוף יצנופך צניפה, אני לא אסביר כל מילה, כדור אל ארץ רחבת ידיים, שם תמות ושם מרכבות כבודיך, קלון בית אדוניך. שם אתה תמות ויהיה לך קלון מאוד גדול. אתה רצית לבזות את בית אדוניך, מי זה בית אדוניך? חזקיהו המלך, ואתה במקום זה תמות בעצמך. והדפתיך ממצבך וממעמדך ירסך. קיצור, אתה טיפול מאיפה שאתה רוצה להיות, מאיפה שאתה מנסה להיות. מה זה כל הסיפור הזה? מה רוצים משבנה? אז בואו תראו את הגמרא בסנהדרין בדף כ"ו. הגמרא מספרת ככה, מקור זין. שבנה הוה דריש בתלי שר רבבתא, חזקיה ודריש בחד שר רבבתא. מה זה אומר? כששבנה הסופר היה נותן דרשה, אז היו שם 13 רבבתא ישיבות כמדומני. וכשחזקיהו המלך היה דורש, היו רק 11. ובקיצור, לשבנה היו יותר תלמידים מאשר לחזקיהו המלך. קיאת הסנחריב וצר עלד ירושלים, כשסנחריב עשה מצור על ירושלים, כתב שבנה פתקה. שבנה כתב פתק שדה בגירה. הוא זרק אותו בחץ, ירה חץ מתוך ירושלים, החוצה לעבר המחנה של סנחריב, רב שקה, ומה היה כתוב על הפתק? שבנה וסיעתו השלימו, חזקיה וסיעתו לא השלימו. זה מה שהוא כתב, אוקיי? תדע לך, אנחנו כן משלימים איתך, וחזקיהו מורד. שנאמר, כי הנה הרשעים ידרכון קשת, כוננו חיצם על יתר. זה הפסוק שראינו אצלנו במזמור י' א', נכון? זה אותם רשעים שהם לוקחים את החץ ויורים אותו למחנה של סנחריב. הווק המסטפי חזקיה, חזקיהו פחד, אמר, דילמה חס ושלום, נתיה דעתי דקוד שבריחו בתא רובה, אולי דעתו של הקדוש ברוך הוא הולכת אחרי הרוב, הרי הכלל הוא אחרי רבים להטות, נכון? וכיוון דרובה ממסרי, כיוון שהרוב מוסרים את עצמם ביד סנחריב, אין הוא נמי ממסרי, גם אנחנו נמסר. ואת הוא פחד מזה, ששבנה וסיעתו הם הרוב. בא נביא ואמר לו, לא תומרון קשר לכל אשר יאמר העם הזה קשר. כלומר, קשר רשעים הוא, וקשר רשעים אינו מן המניין. הקדוש ברוך הוא לא הולך אחרי הרוב, כשהרוב זה רשעים. זהו. הלך לחצוב לו קבר בקברי בית דוד. הנה, פה אנחנו נכנסים לפרק כ"ב. שבנה הולך לחצוב לו קבר בקברי בית דוד. בא נביא ואמר לו, מה לחפו ומי לחפו? כי חצבת לך פה קבר, הנה השם מטלטלך טלטלה גבר. אמר רב, טלטולה דגברה קשי מדאיתתא, טלטלת גבר הכוונה איזה טלטלה יותר קשה. ואותך עתו, אמר רבי יוסי ברבי חנינה, מלמד שפרחה בו צרעת. כתיב הכה ואותך עתו, וכתיבתם ועל שפם יעתה. צנופי צנופך צנפה, כדור אל ארץ החוות ידיים, וגומר, תנה, הוא ביקש קלון בית אדוניו. הוא רצה לראות את הביזיון של חזקיהו. לפיכך נהפך כבודו לקלון. איך זה קרה? איך כבודו של שבנה נהפך לקלון לביזיון? כי הווה נפיק איהו, כששבנה יצא מירושלים, הרי הוא יצא כדי לכרות ברית עם סנחריב עם רב שקד. כי הווה נפיק איהו, כשהוא יצא, אתה גבריאל אך די לדשה באפי משיר יתה. בא גבריאל המלך וסגר את השער של החומה ולא נתן לכל האנשים של שבנה לצאת החוצה. זאת אומרת, שבנה עומד לצאת החוצה עם אלפי אנשים. כן? והוא פתאום מוצא את עצמו בחוץ לבד. אמרו לי, אז אומרים לו רב שקה וכל האנשים שלו, משאיר יתך, איך? איפה כל האנשים שלך? אמרת שרובם איתך. אמר, הדרובי. אז הוא היה בשוק. הוא אמר, הם חזרו. הם הבטיחו לי שהם איתי. לא מבין מה קרה. אמרו לו, אם כן, אחוכי כמחייכת בן? אתה צוחק עלינו? זה מה שאתה רוצה? אתה עושה מאיתנו צחוק? בשביל זה קראת לנו? נקבו בעקביו, כן, כמו שזה נשמע, בסדר? ותלעו בזנבי סוסיהם, תלו אותו בזנבות של הסוסים, והיו מגררים אותו על הקוצים ועל הברקנים. אוקיי? לא נחמד. אמר רבי אלעזר, שבנה בעל הנאה היה. הוא היה אדם נהנתן, אדם שככה רוצה ליהנות מהחיים. כתיב הכה לך בו אל הסוכן הזה, אל שבנה, וכתיב הטעם ותהי לו סוכנת. סוכנת, הכוונה היא עם אבישג השונמית, עם דוד המלך, סוכנת מלשון תשמיש, ושבנה היה אדם שכזה, וזה מה שהביא אותו לשם. אוקיי? עד כאן, בסדר? יש? בואו נגמור את הקטע בגמרא.
אגב, זה סתם, מעלה את השאלה שיש לי שאלה כבר חזק.
מה?
אתה יהודי בירושלים. צריך להחליט אם אתה הולך אחרי חזקיהו או אחרי שבנה.
נכון.
אם לא תשמע את אישה, בהנחה שאין לך נביא, ישעיהו שאומר מה לעשות, באמת נראים לך שניהם בסדר גמור.
עוד מעט אנחנו נראה אם זה באמת היה ככה.
ושבנה מלמד כאילו יש לו 13 ישיבה.
נכון. נכון, זה בהחלט, בהחלט יכול מאוד מאוד לבלבל. עוד מעט נראה מה הנקודה כאן שבגללה אסור היה להתבלבל. בסדר? ממשיכה הגמרא ואומרת, כי השתות היא הרייסון צדיק מה פעל. חוזרת אל הפסוקים שלנו. רב יהודה ורב עינה. כל אחד פרש אחרת. אחד אמר, אחד פרש, אילו חזקיה וסיעתו נהרסים. השתות היא הרייסון, הכוונה היא לחזקיה וסיעתו. אם הם יהרסו, צדיק מה פעל? וחד אמר, אילו בית המקדש יהרס, צדיק מה פעל? ואולה אמר, פירוש שלישי, אילו מחשבותיו של אותו רשע, כלומר שבנה, אינה נהרסות, צדיק מה פעל? אז יש פה שלושה פירושים. מה זה השתות? או שהשתות זה חזקיהו וסיעתו, או שהשתות זה בית המקדש, או שהשתות זה המחשבות של שבנה, המחשבות הרעות שלו. בישלמה למאן דאמר, אילו מחשבותיו של אותו רשע, היינו דכתיב כי השתות היא הרייסון. המחשבה היא בעצם היסוד, התשתית. כל פעם, כל מעשה שאנחנו עושים, בא מיסודות, מהמחשבה. ולמאן דאמר בית המקדש נמי, זה גם מובן למה זה נקרא שתות, דתנן אבן הייתה שם ממות נביאים הראשונים, ושתייה הייתה נקראת. אבל למאן דאמר חזקיה וסיעתו, היכה אשכחן, איפה מצאנו צדיקי דאיקרו שתות, איפה מצאנו שהצדיקים נקראו שתות? עונה הגמרא, דכתיב כי להשם מצוקי ארץ וישת עליהם תבל, גם צדיקים נקראים שתות. בואו נסכם מה ראינו פה בגמרא. בעצם כתוב פה כזה מין דבר. סנחריב עושה מצור על ירושלים. שולח את רב שקה, ורב שקה בא ומחרף, מקלל, מדבר בצורה נוראית, כנגד הקדוש ברוך הוא, כנגד חזקיה, או כנגד כל עם ישראל. קיצור. שבנה רואה שהנה ההזדמנות שלו. הנה ההזדמנות שלו. זאת ההזדמנות שלו להפוך את הגלגל. עכשיו האופוזיציה תהיה קואליציה והקואליציה תהיה אופוזיציה. הנה, חזקיהו עכשיו הוא זה שיפול ושבנה יקבל את האישור סנחריב. שבנה יהיה המלך והוא ישלוט על הכל. נהדר, נכון? לכן שבנה כבר מתחיל לחצוב לו קבר בקברות המלכים. ואז בא הנביא ואומר לו, מה קרה? מה פתאום אתה מתחיל לחפור לך קברים? זה מה שאתה עושה? אתה תראה שיקרה לך בדיוק ההפך. וגבריאל באמת משאיר אותו לבד והכל מתהפך וכו'. עכשיו, מה גרם לזה שזה מה שיקרה? מה גרם לזה? בהמשך של הגמרא, זה הפסוק שראינו, מה שגרם לזה זה כי הפסוק היא השתות היא הרייסון, צדיק מה פעל. מה הכוונה? המערשה פה מסביר, צדיק מה פעל, אתם רואים במקור ח', המערשה אומר, תראו בשורה השנייה, על דרך זה אמר, אילו השתות של התבל, שהם חזקיה וסיירתו יערסון, צדיק שהוא הקדוש ברוך הוא, מה פעל במעשה בראשית? שילולי הם לא היה עולם מתקיים. וכן יש לפרש גם בבית המקדש, אילו יערס בית המקדש, הקדוש ברוך הוא צדיק, מה פעל במעשה בראשית? שהרי עליו הושתת כל העולם, שעל כן נקרא אבן השתייה. זאת אומרת, הייתה פה טענה. הרשעים, שזה שבנה, הם שולחים את החץ, ושבנה מנסה להשתלט על המלכות. אבל אם זה יהיה ככה, כי השתות היא הריסון, צדיק מה פעל? אז אם ככה, אז איפה כל הפעולה של הקדוש ברוך הוא? איפה כל מעשה בראשית? אם חזקיה יערס, אם בית המקדש יערס, אם שבנה יצליח, צדיק מה פעל? ואז מה קורה? ואז הקדוש ברוך הוא אומר, אוקיי, צודקים, 100%. ולכן מה קורה? נביא מגיע לשבנה ואומר לו, מה לך פה? גבריאל סוגר את החומה, והכל מתהפך. קיצור, אתם מבינים, הקדוש ברוך הוא עוצר את הכל, גילוי שכינה אדיר, אדיר, שהשיא שלו היה ב-185,000 חיילים של מחנה אשור שמתים. זאת התשובה של הקדוש ברוך הוא, למה? לטענה, כי השתות היא הריסון, צדיק מה פעל?
זה כמו הטענה של משה, למה עושה אותו למצרים, כאילו שאתה תמיד אותו מהמדבר.
נכון, נכון, נכון מאוד, נכון מאוד, אבל מה הקדוש ברוך הוא עונה? מה הקדוש ברוך הוא עונה? צודקים? גם למשה רבנו הקדוש ברוך הוא אומר, אתה צודק, נכון? אתה צודק? אני רוצה לשאול אתכם שאלה. זה מתאים למה שלמדנו עד עכשיו במזמור? עד עכשיו במזמור, מה למדנו?
שיש הסתר פנים.
בוודאי. השאלה היה, כי השתות היא הריסון, צדיק, מה פעל? אם באמת יש הסתר פנים, אז איפה השגחה של הקדוש ברוך הוא? צדיק מה פעל? הקדוש ברוך הוא לא פועל שום דבר, סימן שהוא לא משגיח. מה התשובה? לא. השם בהיכל קודשו עיניו יחזו. השם בשמיים כיסאו אף אפיו יבחנו צדיק. הקדוש ברוך הוא בוחן גם בהסתר פנים וגם בגילוי פנים. ואדרבה, הקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו כדי שאנחנו נעשה את הטוב בגלל שהוא טוב. ובדיוק לכן הרשע חושב שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. זה בדיוק העניין של הסתר פנים. מה כתוב פה בגמרא? הנה, ההתחלה של המזמור, כי השתות יערסון צדיק, מה פעל? רק הקדוש ברוך הוא, נכון, 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 סליחה, 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 סליחה. גמרנו, הכל נהפך, הכל לזה. מה?
בסוף, הגילוי של הקדוש ברוך הוא, זה כאילו רגע אחד לפני הסוף, לא יודעת איך להסביר את זה.
מה זאת אומרת רגע אחד לפני הסוף?
תחושה כזאת, כאילו שלכאורה, כאילו, באמת, יכול להיות פה איזשהו מהלך מסוים, ובאמת יכול היה להיות ששבנה היה באמת מצליח, אבל הקדוש ברוך הוא כאילו עוצר את זה.
דקה דקה לפני, אוקיי, נו, אז מה? אז איך זה מסתדר לך? נו.
אז זה אומר שהקדוש ברוך הוא אף פעם לא ייתן שכאילו, איך שמה שנקרא, כאילו, השתות יערסו.
שאיראן ינצח, בוא נגיד את זה.
כן, זאת אומרת, שתמיד יש, בוא נגיד אפילו השואה, כאילו, אז יש בסוף מדינת ישראל. כאילו, יש איזה שוב, זה כמו שדיברנו, זה שהנהגה כזאת שבכל אופן מושכת לגאולה, אפילו ש...
שמושכת קדימה. נכון. נכון, נכון מאוד.
אני לא רק שואלה לשאלה שלי פה.
נו, שמה?
כי איך זה ש... אני לא סידעתי את זה ל-100%, אבל בעצם השם שמע את הטענה שזה אומר שהוא שמע שאחר עושה את זה לכיוון הנכון ואחר עושה את זה לכיוון הכבוד והכבוד עצמו וכזה. והשם בעצם בחן במי עושה למה ושפט במי שעשה נכון
את צודקת, אבל פה, לא, את צודקת, אבל פה זה בגלוי, וזה מה שמוזר פה.
אז יש אפשרות ש...
זה מה שמוזר, איך זה בגלוי פה? זה שייך לעולם הבא, זה לא שייך לפה.
למה? אנחנו חוזרים להנהגת האיחוד.
מה?
אנחנו חוזרים להנהגת האיחוד.
אין לי בעיה, זה במזמור י', אנחנו במזמור י' א'.
אבל אמרנו שיש הנהגת האיחוד, הנהגת השכר.
נכון.
והנהגת השכר והעונש לפעמים בעצם, נכון? אני לא יודע, הרב אמר.
הנהגת העולם היא לפעמים.
לפעמים זה בסדר.
בסדר גמור. אתם עונות מצוין. אתם עונות מצוין לפי מזמור י'. אני לא אומר זה לא נכון. אני רוצה רק את התשובה. אני רוצה רק את התשובה לפי מזמור י' א'. אני רוצה לדעת, זה מתאים למה שאומר המלבים או לא מתאים? האם זה מתאים לפירוש הזה או לא? בתוך הפירוש של המלבים אנחנו יכולים למצוא את התשובה הזאת או שלא. אני טוען שלא רק שזה מתאים, זה בדיוק מה שאומר המלבים.
אז זה פעמים מגיע לידי מצב שהשקר הוא כל כך, כאילו, הוא כל כך שולט באופן כזה שאי אפשר באמת לראות מה האמת ומה השקר. והשם צריך כאילו להיכנס לתמונה ולברר לנו.
כן, אז אני, בכיוון למי, שלך למי ושל חי, אני רוצה...
למי יש
בכיוון...
את הכוונה הנכונה, אבל למי אין את הכוונה הנכונה.
אוקיי, כבר נחדד את זה. אני רוצה להתחבר למה שאתם אומרות.
צריך להיות סימנים שהעם תהיה ברוך, אני חושבת, נכון?
שמה? זמנים ש?
שהעם תהיה ברוך, שהעם ישראל תהיה ברוך.
השם ישראל יהיה ברוך, לא הבנתי.
השם
מבורך. כן, 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 זה אני מסכים, צריך. לא, זה נכון, זה נכון. זה נכון, אבל מצב שכזה, שכזה גילוי שכינה, כזה דבר, עוד פעם, זה נהדר, ברוך השם. אבל אני אומר, ללמוד את זה מתוך המזמור, כאילו לקחת את החלק הראשון של המזמור, רק את הקושייה, ואת התשובה לסיף הצד, כי התשובה בעצם אומרת, כן, נכון, נכון, הקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו, ואתה לא מבין איך הרשע מצליח להרוס את השתות, להרוס את היסודות, אבל תדע לך, הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם ככה. הגמרא לקחה רק את החלק הראשון, ואת החלק השני זרקה הצידה. אילו, פתאום בגלל זה, הקדוש ברוך הוא עושה גילוי שכינה, עוצר את הכל, זה לא מתאים למה שלמדנו.
ימתר רשעים פחים, אש וגופרית, זה הגילוי שכינה. ימתר רשעים פחים, אש וגופרית, ורוח זלפות מנת כוסם.
מתי?
כשבא מלאך השם ומכה במחנה השור. זה הגילוי שכינה.
אוקיי.
אז המזמור נותן לנו את התשובה של הגילוי
שכינה. אז את אומרת, רגע, אז איך שני הדברים האלה, לפי הפשט של המזמור, איך את מבינה, מתי השם ימתר עליהם פחים ורוח אש וגופרית? מתי זה יהיה?
אחרי שהוא צדיק יבחן.
אחרי, נכון, אחרי הכל. אחרי הכל.
שזה מה שקורה פה בסיפור. חזקיהו מתחנן, ואז הקדוש ברוך הוא מקבל את תפילתו, והוא אומר, אני קיבלתי את תפילתך. ואז...
וזה נקרא כבר אחרי הכל.
לא, בגלל שמדלג את
השלב הזה. כן, כי זה לא בדיוק אחרי הכל, אנחנו באמצע. אנחנו...
מדלג את השלב הזה של הצדיק, שהוא צריך להאמין, שאפילו... אבל סתם כי לא קראנו את זה.
בדיוק.
סתם כי לא קראנו את זה, זה מופיע שם בפרק למדבר. שחזקיהו מתפלל לקדוש ברוך הוא ואומר לו מה...
לא, זה נכון, אני מסכים. מה?
סליחה. לא, אני לא מבינה, זה נראה לי...
לא, 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 אני, לא, לא, זה לא שבכוונה לא קראתי את התפילות האלה, אל תדאגי. לא, חזקיהו. זה לא מה שאמרתי. הנקודה היא שהגילוי שכינה הזה הוא בעצם, זה כמו שברו את הכלים, כאילו אנחנו לא, זה לא לפי הכללים של המשחק. הכללים הם שיש הסתר פנים ואדרבה.
גם יש השם בהיכל
קודשו. מה? יש גם את השם בהיכל קודשו. יש גם את השם בהיכל קודשו. אז זהו, אז אני מסכים, בואו.
יש את הקטע הזה השם שומר על העניין של קידוש השם, כאילו העניין שאם משהו יבוא להרוס את השם של השם נגיד בעולם, his reputation
כזה,
אז אם אנחנו מכירים לזה שזה הולך לקרוא כאילו, עשה למענך ולעולמנו, למעננו, אז זה יכול להפוך את זה, אפילו כנראה למשהו גלוי. כי אם זה מה שזה יקרה, משהו גלוי, שישמור על...
אני מסכים.
לא, עניין גלוי זה גם איך שאנחנו מתרגמים את זה.
זה נכון גם.
כי יכול להיות שאנשים שהם אחרי...
איך
קוראים לו?
בבאגה.
כמה? שבנה.
והם חושבים שהוא צודק, נכון? ואז הוא מקבל עונש כזה, אז הם יכולים לראות, כאילו ככה זה ההנהגה של העולם. הוא היה צדיק, והוא קיבל עונש. וחזקיהו, הוא היה רשע, והוא היה לא צודק, והוא מצליח, כי ככה זה העולם. אז כאילו...
בסדר גמור.
אפילו גלוי שכינה זה לא גלוי, כי זה איך שאנחנו מתרגמים את זה. כאילו זה שאנחנו יהודים, ואנחנו פה במדינת ישראל, ואנחנו מצליחים.
נכון.
זה יכול להיות, נכון, זה השם, וזה גם יכול להיות.
אז כבר נגיע ונתייחס. כבר נגיע ונתייחס למה שאת אומרת, בסדר? בואו, ננסה להשלים. שנייה. לא. שנייה, אז רגע, עוד מעט. בואו נראה מה שכותב הרמח"ל, ואני רוצה לנסות להשלים את התמונה. אין בעיה, טוב מאוד. אמר השכל, בדעת תבונות, פסקה קופך. יש לכם מקור תת. אמר השכל, זה אמרנו, דעת תבונות בנוי בתור דיאלוג, בין השכל לנשמה. זה הכלל. ברצות האדון ברוך הוא, כשהקדוש ברוך הוא רצה לחדש מציאות הטבע הכללי בתברה, שיהיו אישיו מורכבים משניהם, שהאנשים יהיו מורכבים גם איתו וגם מרע. השפיע ממנו התברך השפעה מולידה מציאות הטוב אשר בטבעו ונחקק בטבע הטוב הרוא וחזר והעדיר שלמות ההשפעה היא בהסתירו את פני טובו אסתר גמור ונחקקו בטבע כל ההפסדים. אני לא הולך להיכנס לכל הזה, איך בדיוק נוצר הטוב, איך בדיוק נוצר הרע, לא משנה, יש פה גם השפעה של טוב, יש פה גם רע שזה בא לידי היעדר השפעה. אחר כך שב והשפיע בהערת פניו כדי להמציא נמצאות, לברוא את הנבראים, אישי הטבע מורכבים מטוב ורע בהרכבה אחת. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בעצם, נגיד את זה במילים שלנו, הקדוש ברוך הוא יצר אבני בניין, יסודות שעליהם העולם בנוי, יש טוב ויש רע. ועל כל אחד מהנבראים, מבני האדם, יש לו קצת מזה, קצת מזה. כל אחד עם מינונים שונים, כמויות שונות, אבל כל אחד מאיתנו מורכב מזה. נמצאים בתכונה שהם עתה, הווים אך עלולים להיפסד, שאינם נצחיים, וסוף סוף יאיר פניו הערה רבה, ויעביר הביטול מן הטבע, וישארו האישים שלמים ונצחיים. זאת אומרת, בעצם ככה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בנוי מטוב ומרע, אבל שלא תחשוב שהרע אמור להיות פה תמיד. אלא יש לרע תפקיד ל-X זמן, וברגע שהרע יגמור את התפקיד שלו, אז הקדוש ברוך הוא יעביר את הרע מן העולם, וזהו. ואז אנחנו נגיע אל התיקון השלם. מה זה אומר? המשמעות של זה היא, הרמח"ל כותב את זה גם מפורש במקומות אחרים, המשמעות של זה היא שהרע יכול לעשות המון 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 בעיות. הוא יכול כמעט להחריב את העולם, אבל רק כמעט. להחריב אותו הוא לא יכול. ולמה? כי הקדוש ברוך הוא שם לו גבול. אתה נמצא מכאן ועד כאן וזהו. זה לא שיש את הממלכת הטוב וממלכת הרע, מה? בדיוק. זה פרק י', נכון? זה פרק י', אני מסכים. אני מסכים, 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 בהחלט, בהחלט, בהחלט. יש לרע גבול. הרע לא יכול להשתלט על העולם עד הסוף. הוא יכול להגיע כמעט עד הסוף, אבל לסוף הוא לא יוכל להגיע. בשלב שבו יש טענה שזועקת לשמיים, ריבונו של עולם, אם עכשיו הרע הולך להשתלט, זה הסוף של העולם, אז הקדוש ברוך הוא עוצר את הכל. אם הטענה הזאת מתקבלת. אוקיי? אם יש טענה שכזאת, שהצעד הבא של הרע, זה אומר שהעולם הולך להיחרב, אז כאן הקדוש ברוך הוא עוצר. ואז מגיע גילוי שכינה וגמרנו.
מי טוען את זה?
מה?
מי טוען את זה?
מי טוען את זה? מי טוען את זה? זאת הייתה הטענה של חזקיהו המלך. זאת הייתה הטענה שלו. כי השתות, רק שנייה אחת, כי השתות היא הרייסון. צדיק מה פעל? מה זאת אומרת? אם בית המקדש נחרב, אם חזקיהו וסיעתו מתים, אם שבנה מצליח, אז מה כל הטעם למעשה בראשית? אז צדיק מה פעל? איך אומר המהרש"ל? אז בשביל מה כל מעשה בראשית קיים? עכשיו, אם אני הייתי טוען טענה כזאת, כנראה שהקדוש ברוך הוא לא היה מתרגש מזה כל כך.
למה?
למה? כי אני לא רואה את כל התמונה. נראה לי שזה סוף העולם. חזקיהו זה כבר משהו אחר. חז"ל אומרים, הקדוש ברוך הוא ביקש לעשות את חזקיהו למלך המשיח.
אז זה לא עובד גם בדרגות יותר קטנות ופרטיות, כאילו...
יכול להיות שכן. אני מיד אגיע לזה. אני מיד אגיע לזה. בעצם, אני חושב שזה בדיוק מה שאומר המלבים. וזה מה שאמרתם קודם. הקדוש ברוך הוא משגיח על העולם גם בהשגחה גלויה וגם בהשגחה נסתרת. הקדוש ברוך הוא נותן לעולם להתנהל בהסתר פנים ונותן לרע להשתולל כדי שכל אחד מאיתנו יעשה את הטוב בגלל שהוא טוב. זה נכון. ולכן גם הרשעים משתוללים וחושבים שהם יכולים לעשות את הכל. אבל כל זה עד שזה מגיע לגבול. עד שזה מגיע לגבול. בגלל שברגע זה מגיע לגבול, אם אז הקדוש ברוך הוא ייתן לרע להשתלט, אז זה אומר שפספסנו את כל המטרה. וכיוון שהקדוש ברוך הוא משגיח על העולם, והקדוש ברוך הוא מכוון את העולם, אני מחבר את זה לפרק י', אבל אני רוצה בהקשר שלנו, בפרק י' א', כיוון שהקדוש ברוך הוא משגיח על העולם, גם דרך הגילוי וגם דרך ההסתר, לכן לא ייתכן שהרע יעבור את הגבול. לא ייתכן. אני רק אשלים שנייה. ולכן, ברגע ששבנה הסופר הולך להשתלט על מלכות, וסנחריב הולך להחריב את ירושלים, ומלכות בית דוד הולכת למין העולם, כי הנה שבנה כבר חוצב לו קבר בקברי אבותם. עכשיו אתם מבינות מה זה אומר? מבינות מה זה אומר? הרי ברגע שהוא חוצב לו קבר, זה אומר שמתחילה שושלת חדשה לגמרי. זה המשמעות. זה אומר שמלכות בית דוד נמחקת מן העולם. אם היא נמחקת מן העולם, זה אומר שאין משיח. זה מה שזה אומר. ברגע שזה מה שהולך לקרות, פה כבר הרע עשה צעד אחד יותר מדי. הוא עבר את הגבול. ואז הכל נעצר. אז כן, זה כתוב במזמור שלנו. זה כתוב במזמור שלנו, כי במזמור שלנו כתוב שהקדוש ברוך הוא משגיח על העולם, גם בגילוי פנים וגם בהסתר פנים. אז כל עוד הרע עובד בתוך הגבול, בסדר, בהסתר פנים. ברגע שהרע חוצה את הגבול, רוצה לחצות את הגבול, אז מגיע גילוי שכינה, ואז זהו. הכל נעצר. הכל נעצר. גבריאל, 185 אלף חיילים, הכל נעצר. אז אתם שואלות, רגע, אבל... יבואו אנשים של שבנה ויגידו, רגע, מה, הוא הצדיק וחזקיהו הרשע והכל. בואו, לא נהיה תמימים. מה רב שקה אמר שם? מה רב שקה אמר? רב שקה בא ואמר בצורה הכי ברורה שיש והכי גואלית שיש. הוא אמר, מה אתם מסתמכים על ריבונו של עולם? הוא יותר טוב מאלוהי חמת וארפד וספרויים וכל אלה? עכשיו, פה היה לנו איזשהו ספק מי הטוב ומי הרע? לא היה פה ספק. חזקיהו כולם ידעו לאיזה צד הוא שייך. חזקיהו הוריד את כל העבודה זרה. חזקיהו עשה מצב של לימוד תורה בארץ שלא היה כמותו. מדן ועד באר שבע בדקו ולא מצאו תינוק ותינוקת שלא היו בקיאים בדיני טומאה וטהרה. חזקיהו היה ברור לחלוטין באיזה צד הוא נמצא. ואם עוד היה מקום להתלבט, אם שבנה שייך לפה, שייך לפה, באותו רגע שאתה שומע מה אומר סנחריב, מה אומר רב שקה, ושבנה הולך אחריו, אז אתה מבין כבר איפה נמצאת הבעיה. אתם יודעים מה? אני אגיד לכם מה, יכול מאוד להיות אפילו שזה לא שהאנשים של שבנה באמת היו בדרך החוצה ופתאום הדלת נטרקה להם בפרצוף וראו איזה מלאך עם כנפיים שם עם כזה טבעת שעוצר להם את הדלת. לא, יכול מאוד להיות בדיוק, שירד להם האסימון, הסוויץ' השתנה. בשנייה שהם רואים את שבנה יוצא החוצה והם רואים אותו הולך לכיוון רב שקה, פתאום הם עוצרים את עצמם. רגע, עד כאן. וזה הכוונה שהמלאך עוצר, כי באמת היה צריך פונס. היה צריך פונס, אבל הנס הזה היה ההבנה שלהם, ופתאום הבינו מי בעד ומי נגד, מי צדיק, מי רשע. זה גילוי שכינה, אבל זה גילוי שכינה שקורה ברגע שרע עומד לחצות את הגבול. ברור?
יש אפשרות להגיד שהרע היה עומד לחצות את הגבול, כאילו אחרי השואה, בזמן הקמת המדינה, כאילו שהמצמד הרע עומד לחצות את הגבול, שהיה אמור להיות מצב כזה שהעולם, הנוצרים דווקא, וגם הערבים היו אומרים, תראו, שהם יודעים ממה שהם העם הסלוי, עם העם שהשם כבר לא רוצה אותם, ומה שקרה בשואה, ואז זה היה ממשיך, גם
בהחלט, בהחלט, בהחלט יכול להיות. בהחלט יכול להיות. זה שהגיעו באום להכרזה הזאת, שנתנו את האישור. זה לא נס גלוי.
אבל מאז לא.
מה מאז?
אז מ-67 אנחנו לא, כנראה שאנחנו לא במצב כזה שהרע מחצה את הגבול, בגלל שאנחנו לא רואים את זה.
אנחנו לא רואים את זה.
אבל הגילוי שכינה שהיה לנו בימים האלה זה כבר...
את יודעת מה? אני לא יודע מה להגיד לך. לא יודע מה להגיד לך. אני חושב שכשרואים היום את הבנייה שיש בירושלים, זה בבית שמש, סליחה. הבנייה שיש בזה... זה
כבישים.
לא, זה באמת ניסים גלויים.
לא, אני לא רוצה...
תסתכלי על מה היה פה לפני 70 שנה. סך הכל 70 שנה. אני לא יודע אם יש איזושהי מדינה בעולם שהתפתחה בכזאת צורה.
אז איך אנחנו יכולים להגיד ב-18? לא באמת, כי אם אנחנו אומרים שזה, כאילו, זה לא מה שקרה לחזקיהו שהוא לא שעה שבעה, אם אנחנו אומרים, כאילו, תראה את הבנייה, אבל זה שפל ואין
בתים. אז אני אגיד לך משהו, אין לי תשובה. אני יכול להגיד לך שאתם יודעים איזה קטע על נחם את אבלי ציון הבזויה והשוממה מבלי יושב והכל. אז יש באמת, נכון? אז יש באמת קטע שהרב גורן חיבר, והרבנות הראשית באיזשהו שלב הכניסה את הקטע הזה, איזשהו שיפוץ לנחם הזה. אני לא יודע אם הקטע הזה יתקבל, אבל אני אגיד לך את האמת, אני אומר בדרך כלל, אני אומר את הקטע הזה, אני אומר כי צריך להגיד, אני מנסה כל פעם למצוא איזשהו פשט שהכוונה היא להר הבית, והכוונה היא לעיר העתיקה, והכוונה היא זה, ואני שמח שאני מנסה למצוא פשט. זאת אומרת, אין לי תשובה, אני לא יודע מה להגיד לך על זה. בסופו של דבר, זה מה שתקנו לומר, ולכן אנחנו אומרים את זה, ויכול להיות שאת צודקת, שזה באמת לא בסדר להגיד את זה. אבל אין לנו כוח לתקן תקנה אחרת. עוד פעם, הרב גורן כן תיקן. אז
נראה לי שתשע באב זה דווקא יום שעלינו להתרכז על מה ש...
עדיין חסר.
חסר לנו.
נכון, נכון. אבל עדיין האמירה הבזויה והשוממה מבלי יושב.
זה ממש לא רק...
והכל, זה קשה להגיד את זה. שתבינו, אני לא אומר לא להגיד את זה. אני לא אומר לא להגיד את זה, אבל אני מאוד מאוד מזדהה עם ההרגשה הזאת.
אבל זה יום אחד בשנה, כאילו, אני חושבת שאפשר...
זה לא שוממה, אפשר להגיד שהרבה שוממה, אפשר להגיד את זה, אבל להגיד שזה...
שצויה, שזה בלי יושב, כאילו איך אפשר להגיד את זה?
זה מסכים מה
שאומרים. אני הייתי תושב בירושלים, 7 שנים, איך אפשר להגיד בלי יושב?
זה דומה לזה, נכון. זה דומה לזה. זה דומה. זה דומה, זה דומה.
שבבית שני, אמא ותחזן האלה, הוא שומע
מוציאה מברך. כן, כי עדיין לא הגיעו להשראת שכינה שלמה. כן, אבל עדיין הבזויה והשוממה בלי יושב. קצת יותר קשה. קצת יותר קשה, כן.
אבל אני אסלח את אימא שאת. אז, וואו, משך כל ה... during throughout the year, I understand where we are running it. Right, but I think that like, we have like an obligation in our debt we want to understand that we want to understand where we stand vis-a-vis the world, vis-a-vis Israel, vis-a-vis Hashem. And it's also, I think there's like an, there has to be like, for me, like an internal difficulty, like when, you know, we have a relationship with Hashem, when we stand before Hashem and we dive in, a woman especially, maybe you, cause you have an emotion, often an emotional reaction, that's half the way one forms, I think, forms a connection. I have a difficulty, we say just before the end, just before it's almost too late, Hashem stops, Hashem steps in at the shore at the last minute. I've heard all the speeches over the years and how Phoenix-like Eretz Yisrael rose from the ashes of the Holocaust. And how this, like, and now we see another destruction, and like we all, you know, always we say, and the most articulate among us, they speak about how, like, you know, b'chol dor v'dor. But somehow, in our love for Hashem, it's sometimes difficult to integrate, like, the level of cruelty. And I know that the bad in this world and the cruelty doesn't come from Hashem, but like, ad kadei kach. The ra has to penetrate, like the levels of ra that they have to be in the world before it comes to, okay, now stop it, now the switch will happen. For me, is it like, is it very...
את שואלת למה הקדוש ברוך הוא צריך להיכנס ברגע האחרון ולא לפני כן?
למה? זאת שאלה
מאוד גדולה, שאלה מאוד גדולה, ואולי באמת צריך להתייחס לזה בנפרד.
כן, אבל
זאת שאלה מאוד מאוד גדולה. טוב, זה את כל דעת תבונות צריך בשביל זה. אז אני, אנחנו מדי פעם ככה מנסים קצת לתת פרספקטיבה, קצת זה, אבל את כל הנושא, את צודקת, השאלה היא גדולה מאוד. ודאי. אני רוצה רק להשלים, לחזור למה שפתחנו בו בהתחלה, ובזה נשלים את התמונה. אז בעצם מה שראינו כאן, זה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. מנהיג את העולם גם בעיניו יחזו, בגילוי, גם באפיו יבחנו צדיק, גם באסתר פנים. והקדוש ברוך הוא בסופו של דבר שומר על זה שהרע, עם כל מה שהוא משתולל, יישאר בתוך הגבולות שלו, כדי שמצד אחד אפשר יהיה לעבוד מתוך פנימיות, מתוך אמת, לא מתוך זה שאנחנו מחכים לשכר מיידי, כן? מצד שני שהרע לא ישתלט ויהרוס את העולם כולו. עכשיו, במה זה קשור לאותה הלכה שראה קודם, על הבגדים, נשים נהגות לא למשתי עמרה, או לא למשתי חמרה, בגלל... שכחתם מזה. זה נס שאני זכרתי. בכל אופן, איך הסיפור הזה מתחבר? אני אגיד לכם, אני חושב שבעצם, התשובה לזה נמצאת באותו פסוק שהביא לגילוי שכינה בזמנו של חזקיהו. כי השתות היא הרייסון, צדיק מה פעל. מה זה אומר? חזקיהו אומר, ריבונו של עולם, אם זה מה שהולך לקרות, אם בית המקדש הולך להיחרב, ושבנה הולך להשתלט, ומלכות בית דוד הולכת ליפול, בשביל מה עשית את הכל? בשביל מה עשית את הכל? אנחנו בעצם טוענים את אותה טענה. אני אסביר איך אנחנו עושים את הדבר הזה. יש למילה שתות, או למילה שתייה, יש לה שתי משמעויות. המשמעות האחת היא יסודות, כמו תשתית, נכון? והמשמעות השנייה היא מלשון שתי וערב. ראינו, בגד. במה זה קשור דווקא לבית המקדש? יש יש בפסוקים אנחנו רואים שתי צורות שבהם הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם. שתי צורות. הצורה האחת היא בצורה של בנאי, אחד שבונה בניין, למשל לנטוע שמיים וליסוד ארץ, כן? ליסוד מלשון יסודות, כמו בנאי ששם את היסודות, ככה הקדוש ברוך הוא בורא את העולם. ומצד שני יש צורת התגלות אחרת שהיא כמו אדם שלובש בגד, מזמור קוף דלד, נכון? איך כתוב? מה? נכון, נכון. עוטה אור כסלמה, נוטה שמיים כיריעה. נכון, הקדוש ברוך הוא מתעטף בעולם כמו מי שמתעטף בבגד. וכל צורה כזאת יש לה את התכונה המיוחדת שלה. אחד שבונה בית, אז הבית הוא גדול, אבל הוא גם מסתדר בלי זה שבנה אותו. נכון? מי שבנה את הבניין כבר מזמן לא נמצא פה, ברוך השם שלא נמצא פה, והבית מסתדר לבד. אבל בגד, בגד זה משהו שאם אתה לא לובש אותו, אז הוא לא נראה כמו בגד. הבגד תמיד צריך להיות מולבש על מי שנמצא. אז הקדוש ברוך הוא גם בנה את העולם וגם מתלבש בעולם. שתי הצורות האלה קיימות. ושתי הצורות האלה, גם של הבניין וגם של הבגד, צורות ההתגלות של הקדוש ברוך הוא בעולם, באו לידי ביטוי בבית המקדש. שם, זה היה מקום הגילוי שהקדוש ברוך הוא התגלה בעולם. אני לא ארחיב כבר מאוד מוכר גם ככה. אבל בית המקדש זה המקום שבו אנחנו מגלים, אנחנו פוגשים את ריבונו של עולם. גם בתור מי שבנה את העולם, וגם בתור מי שמתלבש בעולם. וזה העומק של מה שנקרא אבן השתייה. שממנה הושתת העולם. אבן השתייה זה שייך לבניין, נכון? אבן שתייה, אבן תשתית, אבן יסוד שממנה הושתת העולם. ואיפה אנחנו רואים את בריאת העולם בתור שתי, משון חוטי שתי? יודעות איפה?
בקורבנות.
מה? מה בקורבנות? בגדי כהונה, מעניין, לא חשבתי על זה. ביריעות, בדברים האלה. ביריעות. יכול להיות, מה? בבגדים. זה בית המקדש. אבל בריאת העולם, שהיא ממש מתוארת, לא סתם בתור בגד, אלא בתור שתי.
אדם הראשון.
מה, עם כותנות אור? עם זה שהקדוש ברוך הוא נתן להם כותנות אור. יכול להיות, זה באדם. אבל בבריאת העולם, הגמרא אומרת במסכת חגיגה. מה הפירוש של השם שין דלת יוד? אז אומרת הגמרא שכשהעולם נברא, אז העולם היה מתרחב כמו שתי פקעיות של שתי. יודעים מה זה? ראיתם פקעת זה כמו שיש חוט. יש חוט שהוא מגולגל. וזורקים את החוט. אז הוא הולך ומתרחב, מתרחב, מתרחב, נכון? אז כשהעולם נברא, העולם היה מתרחב ומתרחב 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 כמו שתי פקעיות של שתי. עד שגער בו הקדוש ברוך הוא ואמר לו די. וזה פירוש השם שין דלת יוד. שדי, שאמר לעולמו די. אז הנה אתם עוד, ממש. הבריאה של העולם היא גם מצד אחד בתור בניין, אבן השתייה, וגם מצד שני בגד, שתי פקעיות של שתי. עכשיו, כשבית המקדש נחרב, זה אומר שהגילוי של הקדוש ברוך הוא בעולם נחרב. זה מה שזה אומר. זה אומר שהגילוי של הקדוש ברוך הוא בעולם בתור מי שבנה את העולם, הגילוי של הקדוש ברוך הוא בעולם בתור מי שמתלבש בעולם, זה נעלם. מה זה נעלם? הוא מתגלה, אבל זה כלום לעומת מה שהיה בזמן שבית המקדש היה קיים. מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים לבוא לריבונו של עולם ולהגיד לו, ריבונו של עולם, כי השתות יערסון, צדיק מה פעל? עם השתות, עם אבן השתייה, עם אותו מקום שממנו הושתת העולם, אותו מקום שממנו הפקיות של שתי התחילו והתרחבו, אם זה נחרב, אז צדיק מה פעל? אז בשביל מה כל מעשה בראשית? אם אין גילוי שכינה, בשביל מה בראת את העולם? איך אנחנו עושים את זה? איך אנחנו עושים את זה? על ידי זה שאנחנו מראים לריבונו של עולם ש... אצלנו ביום יום משהו נחרב. מה אנחנו עושים? הבגד נחרב והבניין נחרב. אז אנחנו לא עושים בגדים חדשים, נכון? וגם לא בונים בתים חדשים. מי שנכנס אב ומעטים בשמחה לא בונים בעניינים של שמחה. ודרך אגב, זה שאנחנו לא שותים יין זה לא רק בגלל עניין של שמחה, אלא בגלל שהיין היה קרב על גבי המזבח והמזבח נחרב, ולכן אנחנו לא שותים יין. ולא אוכלים בשר בגלל שהקורבנות היו קריבים על גבי המזבח, ולכן אנחנו לא אוכלים קורבנות. זאת הסיבה. אז ברגע שאנחנו מראים ביום יום שלנו, ריבונו של עולם, תראה, אנחנו לא יכולים לעשות בגדים חדשים, אנחנו לא יכולים לבנות בתים חדשים, אתה מבין? אנחנו לא יכולים להמשיך קדימה, אי אפשר. אז אנחנו אומרים, ריבונו של עולם, כי השתות היא הרסון, צדיק מה פעל? החורבן הרע כבר הולך לחצות את הגבול, הולך לחצות את הגבול. עכשיו, אני יודע, שבוע לפני תשעת הימים ושבוע אחרי תשעת הימים אנחנו כן נעשה, אנחנו כן נקנה בגדים חדשים ואנחנו גם נבנה בתים חדשים, זה נכון, אבל זה דומה למה שאנחנו עושים בעשרת ימי תשובה. דומה לעשרת ימי תשובה בתקופה הזאת, בתקופה הזאת, את המסר הזה צריך להגיד לריבונו של עולם. ריבונו של עולם, אנחנו לא יכולים להמשיך קדימה. אם בית המקדש לא בנה, אנחנו לא יכולים להמשיך קדימה. ואני חושב שהיום זה עוד יותר חזק מתמיד. באמת, טוב, אולי כל שנה אומרים היום זה יותר חזק מתמיד. אבל אני חושב שאחרי שחתמו על ההסכם עם איראן, אני חושב שאנחנו יכולים באמת, באמת, באמת להגיד לריבונו של עולם, ריבונו של עולם, כי השתות היא הריסון, צדיק מה פעל? ריבונו של עולם, הרע הולך עכשיו לחצות את הגבול. הוא הולך לחצות את הגבול. עוד שנייה אחת, העולם נותן להם את זה בידיים. ואז מספיק שיהיה משוגע אחד שילחץ על הכפתור שמה וזהו. ובאמת השתות יהיה הריסון. כלום לא יישאר. כלום לא יישאר. מה? ואז זה לא יקרה. ואז זה לא יקרה. כמו שקרה אצל חזקיהו המלך. זה בדיוק מה שלומדים מהמזמור שלנו. אז זה לא יקרה. מבינים? אז יהיה גילוי שכינה. באותו רגע שהטענה שלנו מתקבלת, שהרע הולך לחצות את הגבול, אז ריבונו של עולם אומר, רגע, 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 הרי אני משגיח את העולם, אני מנהל את העולם, אני נותן לרע להשתולל, אבל יש גבול. ברגע שהרע הולך לחצות את הגבול, יש גיל משכינה.
אבל פעם אחרונה שהוא חצה את הגבול, נרצחו 6 מיליון, ואז הוקמה מדינת ישראל, שהיא הייתה כאילו...
נכון, אין לנו מושג, אין לנו מושג איך הקדוש ברוך הוא, איך הקדוש ברוך הוא יעצור את זה. אין לנו מושג. אם זה יהיה על ידי זה שלא יהיה להם את הפצצות, או שיהיה להם והם יעשו מה שיעשו.
הפנטזיה וזה... זה בלי גבול, אפשר מה? לחשוב כל
נכון, מיני דברים. בדיוק, בדיוק. אז מה יהיה בפועל? אין לנו מושג. אבל אנחנו יכולים וצריכים, צריכים לזעוק לקדוש ברוך הוא. ותבינו, אני חושב, אם חזקיהו לא היה מתפלל אז, יכול להיות שכל זה לא היה קורה. זאת אומרת, יכול להיות שבאמת סנחריב היה מנצח, ושבנה באמת היה משתלט והכל. בזכות התפילה של חזקיהו המלך, זה נעצר.
זה לא
עניין
שהיו צריכים לעשות כנס תפילה,
לצום,
כאילו...
אני מסכים.
אנחנו כל
מיני
חדשות.
נכון, אני מסכים.
סומכים על הקדוש
ברוך הוא. אנחנו יותר מדי אדישים, נכון?
נכון, אדישים.
אנחנו יותר מדי אדישים.
זה שהם יום רביעי, יש אמור להיות משהו כאילו גדול בניו יורק, אבל אני מקווה שזה יהיה כתוב.
אני מסכים, אני בהחלט מסכים. אני בהחלט מסכים. אני לא יודע אם כבר ההסכם סגור לגמרי, אני מבין שהוא, אני חושב שהוא כבר כן סגור.
היה הצבעה באום, הצביעו.
את ההצבעה והצביעו בעד. הצביעו בעד. אנחנו צריכים לזעוק לריבונו של עולם. לזעוק לריבונו של עולם, וזה דרך הדברים האלה. להראות שהיום יום שלנו לא יכול להמשיך קדימה. אי אפשר. יותר מדי נוח לנו, בקיצור. שנזכה בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יגלה שכינה, ושהרע הזה לא יוכל לחצות את הגבול, בעזרת השם. יישר כוח לכולם. אני כל פעם מתנצל על השעה המאוחרת, אני ממש מתנצל. אני רוצה, מעבר להתנצלות, אני רוצה להודות לכם על כל השנה. על ההתמדה, אני רוצה להודות גם לחגית, שבמסירות, ממש במסירות,
מקפידה ככה. תודה רבה על בלי כבוד.
בשמחה רבה, בשמחה. בעזרת השם, נמשיך הלאה.
אצלי היה כאילו 10 דקות השיעור. אני לא...